פרק 285 של היסטוריה גדולה בקטנה, כאן דותן ברום, ואיתי היום אבירם צורף, שהוא ממכון ון ליר, מהאוניברסיטה הפתוחה וממכללת ספיר. מה נשמע אבירם?
בסדר גמור, מה שלומך?
אני עם שיעול עקשן, אז אני מתנצל מראש, שאולי תשמעו כל מיני כחכוכים בדרך, או שלוקים של מים, אבל אנחנו נצלח את זה ביחד. אנחנו היום משוחחים על דו-לאומיות, בתקופת המנדט וגם אחר כך, נושא שאני חושב אולי קצת מפתיע, כי אנחנו רגילים לחשוב אולי על דו-לאומיות, תנועות שלום, דברים כאלה, בתור תופעות, לא יודע, של שנות ה-90 או משהו כזה, ולאו דווקא, כן, רוב ההיסטוריה המוקדמת, לפחות כפי שאנחנו לומדים אותה בבית ספר, נגיד, היא היסטוריה של מאבק לאומי, סכסוך וכולי, ופתאום דו-לאומיות. אז מה, איך הגעת בכלל להתעכל בסיפור הזה?
אוקיי, אז דבר ראשון הוא שבאמת דו-לאומיות צומחת כשיש מאבק לאומי, כאופציה שהיא אלטרנטיבית למאבק הזה. ואחד הדברים שאני ארצה לנסות להציע פה זה להבין את הדו-לאומיות לא כעמדה פשרנית, עמדה מצמצמת, אלא עמדה שהיא עמדה של ביקורת חריפה מאוד על האופן שבו התנועה הציונית התעצבה כתנועה, מה שאנחנו קוראים לה, קולוניאלית התיישבותית. ואני אחלק את דרכי ההתגבשות של התנועה הציונית כתנועה כזו לשלושה שלבים מרכזיים. השלב הראשון הוא השלב של שלהי התקופה העות'מאנית, שלב שבו המשטר הוא איננו מעורב באופן פעיל בתהליכי הקולוניזציה של התנועה הציונית, אבל גם לא מכשיל את התהליכים האלה יותר מדי. ונותן להם לנוע מעליהם ולא מפריע להם, והדבר הזה מאוד מאוד משמעותי, עצם אי ההתערבות בהקשר הזה. השלב השני, שבו באמת מתפתחות התנועות שיקראו דו-לאומיות, כמו ברית שלום, כמו קדם המזרחה, ליגה להתקרבות ושיתוף יהודי-ערבי, וייחוד, זה השלב של ההקשר המנדטורי, שבו בעצם התנועה הציונית, בניגוד למצב שאפיין את ההתפתחות שלה בתקופה העות'מאנית, נהנית משליט שרואה בה את השלוחה שלו, רואה בה בת טיפוחים, בת חסות. ולכן בעצם התנועה הציונית כתנועה מתיישבת זוכה להגנה של השלטון הקולוניאלי, לחסות של השלטון הקולוניאלי וכן הלאה. ועם זאת, גם בתקופה כזאת, עדיין יש אי אלו מתחים בין תנועת המתיישבים לבין השלטון הקולוניאלי, שיש לו עדיין את האינטרסים משלו, והדבר הזה משתנה כאשר מוקמת מדינה שהיא מדינת מתיישבים.
השלב השלישי?
זה השלב השלישי. הקמת מדינת ישראל, ויצירתה כיצירה של מדינת מתיישבים, ומשטר שנובע מתוך המשמעות של המדינה הזאת, מדינה שמוקמת על בסיסו של מעשה נישול רב משמעות, כן, הנכבה הפלסטינית, גירושם של כ-800,000 מילידי הארץ, ומניעת השיבה שלהם, ויצירה של מדינה שבאופן התעצבותה היא עבור קבוצה לאומית אחת. כן? כלומר, יצירה של מערכת אזרחית שלמה שמפרידה בין קבוצת אזרחים אחת לאחרת, והתנועות הדו-לאומיות מעוצבות בשלבים הללו כל רגע למול האופי של השלב שבו הצורות המדיניות הללו קורמות אור וגידים.
אוקיי, זה כבר היה די הרבה. אנחנו ננסה, כן, לפרק את זה ולעבור שלב שלב באמת. וגם נראה לי די טעון, כן, אני מניח שהרבה מהמאזינים עכשיו תהו לעצמם, כן, זה מתנגש, אם כבר דיברנו על הנרטיבים שאנחנו עומדים בבית ספר, אז זה מתנגש נראה לי באופן חזיתי, הדברים שאתה אומר, ובטח גם לאורך הפרק ניגע בזה, אבל אולי באמת אם אנחנו מתחילים בשלב העות'מאני, איך שתרצה, ואנחנו מדברים זאת אומרת, בכל זאת מדובר באימפריה רב-לאומית או רב-אתנית, אז אולי תמקם אותנו על איזה בכלל תנועות לאומיות אפשר לדבר ברגע הזה, ואיפה, כן, אני מניח שאנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, שאנחנו כבר בשנות ה-80 של המאה ה-19, עם מה שנקרא העלייה הראשונה בהיסטוריוגרפיה הציונית.
אוקיי, אז אני אגיד גם, אני אשלים רגע את השאלה הראשונה שלך, ואיך הגעתי לדברים האלה, ואני אגיד שהציר, הציר שיקשור את הדיון בהתפתחותן של תפיסות דו-לאומיות בתוך ההקשר הזה, הוא הדמות שבה אני עסקתי בספר ובעבודת הדוקטורט שלי, הדמות של יהושע רדלר פלדמן, או בכינוי הספרותי שלו היותר מוכר, רבי בנימין או רבי ניומין, שלמעשה הוא דמות פעילה לכל אורך השנים האלה ובכל התקופות הללו, ולכן הוא מאפשר איזשהו מבט על, על, על האופן שבו העמדה הדו-לאומית מתעצבת. ובאמת אנחנו, מה שמתפתח בתוך האימפריות הרב-לאומיות, גם האימפריה האבסבורגית שבתוכה רבי בנימין גדל, אבל גם האימפריה העות'מאנית, במיוחד במה שנוגע לפרובינציות הערביות, התפיסות הן איזשהו מימוש של תביעות פוליטיות קולקטיביות שאינן אמורות להיות מוגשמות במחיר פירוקה של המסגרת הפוליטית האזרחית האימפריאלית. למה אני מתכוון? כאשר גם יהודים בני הארץ, כן? יהודים ספרדים, ואני סתם כדי לסבר את האוזן, אני אזרוק מספר שמות, כמו שמעון מויאל, כמו ניסים מלול, כמו דוד ילין, כמו אסתר מויאל, מדברים, אפילו על, 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 אפילו לפעמים על עמדות ציוניות. הפרויקט הלאומי שלהם הוא לא פרויקט שאמור להיות מוגשם במסגרת של, במסגרת פוליטית מובחנת. הוא אמור להיות כזה שמתנהל בהקבלה למוקד השתייכות מקומי אזורי, עם ההקשר המרחבי הערבי הכולל, ובתור מודל קשור גם לשפה הערבית, כמוקד מאוד מאוד משמעותי של, של התודעה הזאת, וההשתייכות האזרחית שלהם כאזרחים עות'מאנים. אז זה
זאת אומרת, זה איזו גרסה עותמנית של יהיה יהודי בביתך ועותמני בצאתך?
לא, כי היא לא, היא לא מייצרת, היא לא מייצרת הבחנה של זהות, במובן זה היא מאוד מאוד שונה, נגיד, מהטענה הבולטת באספה הכללית שמתכנסת לאחר המהפכה הצרפתית, שדנה במעמדם של היהודים במדינת הלאום הצרפתית, שאומרת ליהודי כפרט הכל, ליהודי ככלל לא כלום. זה לא המצב. המצב הוא שבו הזהות הקולקטיבית מתקיימת, הוא בא לידי ביטוי מבחינה פוליטית, כן? היא לא תחומה בתוך מובן מצומצם של מושג הדת, אלא היא חלק מההכרה ביהודים כמילת עות'מאני, עדה או קבוצה, הגדרה אני מנסה לא לתרגם אותה באופן חד מדי, כן? אלא קבוצה הדתית, שזה כבר, אנחנו מקבלים דרך זה מובנים שהם כבר, הם כבר בעייתיים, כי לתוך הסל הזה נכנסות בוודאי גם תפיסה פוליטית קולקטיבית, או תפיסה שבה הקולקטיב מממש את עצמו באופן פוליטי, למשל על ידי ייצוג במועצות עירוניות, ייצוג בפרלמנט וכן הלאה.
זאת אומרת, אנחנו גם באיזה רגע שגם מהצד העות'מאני, נכון? אם אני זוכר את השיעורים שלי מהתואר השני, נכון? אז אנחנו באיזה רגע שגם מהצד של העות'מאנים הם אומרים, אוקיי, הפסקנו עם העניין הזה של אנחנו עכשיו אימפריה רק מוסלמית, ואז נוצרים ויהודים הם זימים, הם בני חסות, ואנחנו הכל דרך הפרספקטיבה הדתית, אלא אנחנו עוברים להתנהל דרך קבוצות שכל קבוצה יש לה, נכון, את האחראי מטעמה, שלפעמים הוא איש דת, לפעמים אולי לא, והוא בעצם מתווך את הקשר עם עם השלטון המרכזי בכל מיני אופנים.
אז נגיד את זה ככה, מ-1839 והלאה, עם תחילת עידן הרפורמות, התנזימת באימפריה העות'מאנית, יש תהליך הולך וגובר של השוואת מעמדם של הנתינים הלא מוסלמים של האימפריה, הפיכתם לאזרחים עות'מאנים, עכשיו, אמנם בדרך כלל רואים את סיומה של התקופה הזאת ב-1876 עם ביטולה של החוקה העות'מאנית על ידי הסולטן עבד אל-חמיד השני, אבל השיח על האזרחות ממשיך להתקיים גם לאחר מכן, והאופן שבו קהילות ואינדיבידואלים תופסים את עצמם, עדיין נע סביב המושג הזה של אזרחות עות'מאנית, ולא סביב תפיסה שעל מנת לממש את התביעות הלאומיות או התביעות הקולקטיביות, צריך להוביל לקריסתה של האימפריה. זה לא משחק סכום אפס מהבחינה הזאת. ולכן ההנחה היא שזהות אזרחית, אימפריאלית, זהות או מוקד השתייכות אימפריאלי אזרחי, מוקד השתייכות מקומי, כי גם המרחב הוא הרי לא מוגדר סביב, אין חפיפה הרי בין אתניות וטריטוריה, בניגוד למה שהסדר הפוליטי הגלובלי שכונן לאחר מלחמת העולם הראשונה יצר. והמוקד ההשתייכות הקולקטיבי הספציפי, כן, הם אינם סותרים זה את זה, אלא מתקיימים באיזושהי פקעת של נאמנויות פוליטיות משותפות. עכשיו, התנועה הציונית נכנסת לתוך המסגרת הזו כתנועה שמראש המהלך שאותו היא מבקשת להגשים, והדבר הזה נכון בוודאי מאז 1882, אנחנו מתחילים מאז תחילת העליות הראשונות, אפשר לראות את זה גם לפני כן, כאילו עמדה שמאמצת את הרפרטואר הקולוניאלי. כן, אנחנו נראה למשל אצל הרב יהודה אלקלאי, שהוא גדל בסרייבו העות'מאנית והופך להיות רב בזמלין שעל הגבול בין סרביה האבסבורגית לבין האימפריה העות'מאנית, והוא כותב בסופרלטיבים אדירים על הרגע של התנזימת שדיברנו עליו קודם, על הרפורמות האימפריאליות, כרגע משיחי ממש, כן, הסולטן עבד אל-מג'יד, שהוא זה שמוביל את הרפורמות, הוא נתפס ממש כמשיח, ואופייה של המשיחיות הזו, על פי הרב יהודה אלקלאי, הוא אומר כזה דבר, הגאולה אמורה להגיע או מהאושר, או מהגבורה, או מן החוכמה. בזמננו נשתה הגבורה, אין לנו יותר גבורה, וזה לא יהיה מהחוכמה, אני לא זוכר בדיוק את הטיעון למה, אלא, והאושר הוא הדבר היחיד, כלומר ההון. במובן הזה, הרב יהודה אלקלאי הוא אחד מהדמויות הבולטות שרואות בתהליכי הקפיטליזציה של האימפריה העות'מאנית, הפרטתן של הקרקעות, ובתהליכי התחזקות הדומיננטיות הקולוניאלית בתוך שטחי האימפריה, כתהליך שדרכו הקיום היהודי בארץ ישראל צריך לתפוס את עצמו. כן, הקיום היהודי בארץ ישראל אמור להיות קיום יהודי שמובן דרך המושגים האלה של הון ומשיחיות, כי המלך המשיח הוא איש עשיר שמגיע מ אירופה שהיא בצפון העולם. ככה אומר הרב אלקלאי על הפסוק אורי צפון ובואי תימן.
זאת אומרת, התפיסה שלו זה כמו שיש כל מיני עכשיו צרפתים וגרמנים וכולי, שמתערבים בכל מיני פרויקטים קפיטליסטיים של בניית, לא יודע, סלילת מסעות רכבת וקניית קרקעות ודברים כאלה באימפריה. ככה גם אנחנו נעשה וככה נכונן את
עצמם. בדיוק כך, ככה הוא אומר, הוא ממש אומר, כמו החברות של טלגרף ואוניות של ברזל. ככה הוא בעצמו אומר במפורש, אתה אומר ממש במדויק את הדברים. כלומר, עכשיו זה מוקדם יותר ל-1882, אבל, והדברים האלה הם באים לידי ביטוי, באופן שבו התנועה הציונית תופסת שטחים, ומנשלת משם את העיקרות הפלסטינית שיושבת באדמות הללו. אבל הרגע שבו הדברים הופכים להיות שיטתיים יותר, ומקבלים איזשהו היגיון שלם שעוגד את מכלול הפרקטיקות והתפיסות, זה עם הקמתו של המשרד הארץ ישראלי בראשותו של ארתור רופין ביפו ב-1908. עכשיו, למה הדבר הזה הוא כל כך דרמטי? קודם כל, כי רופין יוצק כמי שהיה אחד, כסוציולוג, וכמי שהיה אחד מהדמויות החשובות בהתפתחותו של שיח הגזע באוניברסיטאות הגרמניות במפני המאות, רופין תופס את עיקר המשמעות של המעשה הציוני בהבראתו של הגוף הלאומי היהודי. כן, הגוף הלאומי היהודי הוא מנוון, והוא צריך, הדבר שמאיים עליו יותר מכל, בניגוד להרצל למשל, שרואה את הסכנה הגדולה ליהודים ברדיפות האנטישמיות עליהם, רופין רואה את הסכנה הגדולה ליהודים באפשרות האסימילציה שלהם, בתמיעה שלהם בחברה האירופית, כלומר, אובדן ייחודם. ורופין, כמי שגם מצוי ברזי הקולוניזציה הגרמנית, באזורי הגבול של גרמניה ופולין, שכללו רכישה של אדמות וסילוק של האוכלוסייה הפולנית מן האדמות האלה, מניעת השתלבותם במשק העבודה שנוצר בתוך האדמות האלה, רופין, שתופס את הבראתו של הגוף היהודי כתלוי בצמיחתם של היהודים במרחב האורגני שלהם, השבתם אל המרחב האורגני שלהם, כלומר פלסטין ארץ ישראל העות'מאנית, רכישת החיוניות שלהם מחדש על ידי עבודת אדמה, הוא מאמץ גם את הפרקטיקות הקולוניזטוריות הללו. כלומר, שימוש בהון לרכישת קרקעות, דחיקת האוכלוסייה המקומית, ודחיקתה גם ממשק העבודה שנוצר בקרקעות הללו.
זה מה שאנחנו מכירים בעצם בתור, כן, כיבוש העבודה, נכון, עבודה עברית, הרעיון הזה שעכשיו מקימים בחצר כנרת, גניה, מושבות בשרון, קונים שטחים, מביאים פועלים של העלייה השנייה, נותנים להם, להכשירים אותם ונותנים להם לעבוד בפרדסים וכולי, ברעיון של עבודה עברית, שיעדיפו את העבודה הזאת ולא עבודה של פועלים ערבים מקומיים.
בדיוק, בדיוק. אז זה, נכון, בדיוק, זה המשמעות של הסיסמאות הידועות מאוד של כיבוש הקרקע וכיבוש העבודה, הם למעשה יצירת המרחב הגיאוגרפי המובחן ויצירת משק העבודה המובחן. עכשיו, שני הדברים האלה לא בהכרח הולכים ביחד. באיזשהו שלב רופין ותנועות הפועלים שהם פועלות איתו במשותף, למרות שהם משתייכים לשני הקשרים חברתיים שונים, מבינים שהפועלים לא מצליחים, הפועלים האשכנזים לא מצליחים לעמוד בתחרות מול הערבים במושבות העלייה הראשונה, ואז
בשביל זה יש להם תימנים.
ואז מה שקורה זה שרופין מייצר את התפיסה, ודיברנו על זה שהוא אחד מהדריכלי שיח הגזע באוניברסיטאות הגרמניות, אחד מהתפיסות שלו, כן, זה גם שהבראת הגוף היהודי קשורה במנש מטריאל, החומר האנושי שמגויס למהלך, ובעיקרון הוא לא כולל בו לא ספרדים, שהם חלק מהאוכלוסייה השמית שמרכיבה את האוכלוסייה היהודית בניגוד למוצא הארי לכאורה של האשכנזים, וגם לא אורתודוקסים. גם הם לא נחשבים החומר האנושי הראוי לדבר הזה, אבל בתוך הסיפור ובעקבות עלייה תימנית שהיא עלייה שהתימנים עצמם מובילים באזור 1908 וההיכרות איתם, הוא מוביל תפיסה שמזהה את התימנים כפועלים טבעיים, שהם מסתפקים במועט, ולכן הם לא זקוקים לתנאי מחיה ראויים, וכן הלאה וכן הלאה, הם יכולים לעמוד בתנאי מחיה נמוכים יותר, ואז מה שנוצר באזור 1911-1913, שיש העלאה של תימנים, ניסיונות שכנוע של תימנים לעלות ולהשתלב במושבות, בעצם מה שנוצר לנו הוא מצב כזה שהפועלים אשכנזיים משתלבים בצורות ההתיישבות הנבדלות, הקיבוצים והמושבים, כן, של ההתיישבות העובדת, ומפתחים תפיסה של מודל התיישבות טהורה, כן, זה כיבוש הקרקע. כאשר התימנים מקבלים את התפקיד החשוב, הנמוך יותר בחשיבותו, של כיבוש העבודה. ובעצם...
גם הפועלים האשכנזים כובשים את העבודה, לא?
הם כובשים את העבודה, הם כובשים את העבודה במשק שהוא מראש כבר מובחן, כן? כלומר, הכיבוש הקרקע כבר מייצר מראש מסגרת שהיא מובחנת לחלוטין גיאוגרפית.
למה אין פועלים אשכנזים שהולכים לעבוד ב...
יכול להיות שיש, אבל מהבחינה הזאת, הייעוד של התימנים הוא לעמוד בתחרות מול הערבים, במושבות, במרחבים שהם... לא הופכים להיות מודל התיישבות טהור, והפועלים האשכנזים בסופו של דבר נוצר עבורם המודל של כיבוש הקרקע דרך מסגרות התיישבות, מסגרות ההתיישבות הטהורות. זה גם, הרגע הזה הוא גם רגע ראשוני חשוב בפרולטריזציה של, של יהודי המזרח התיכון וצפון אפריקה, כפי שתהיה יותר מאוחר, כן, בשלב הזה עוד יש הבדל משמעותי בין ספרדים ותימנים, אבל בגדול, רק כדי להשלים את התמונה, אלה הם שתי צורות של היצירת המרחב המובחן ויצירת משק העבודה המובחן.
אנחנו כבר 10 דקות פנימה, ונראה נתנו די הרבה רקע, אבל אנחנו מראש בשיחה על, על דו-לאומיות, נראה לי ביססנו את, את הלאום היהודי, כן, את התנועה הציונית. מה קורה אבל בתקופה הזאת בבחינת של לאומיות ערבית?
אוקיי, אז בהקשר הזה, יש לנו כבר בתקופה הזאת, יש לנו צמיחה מאוד מאוד משמעותית של עיתונות פלסטינית, שהיא נשא מאוד מאוד מרכזי של הלאומיות הפלסטינית, כמו אל-כרמל של נג'יב נסאר, או פלסטין של איסה אל איסה ויוסוף אל איסה, של שני בני הדודים, יוסוף אל איסה ואיסה אל איסה, שמבקרים בחריפות את צורות ההתיישבות הציוניות, את הנישול, וגם יוצאים כנגד היעדר הטיפול האימפריאלי בצורות ההתיישבות הללו. כלומר, הם אומרים, אתם רואים שהם מנשלים אותנו. והדבר הזה יש הדים גם בנציגים הפלסטינים בפרלמנט העות'מאני, גם בפטיציות, בתלונות שנשלחות על ידי כפריים פלסטינים אל הרשויות האימפריאליות. ומה שמעניין, ופה אני חוזר לדמות שדיברנו עליה, לרבי בנימין, ש... הוא אחראי למדיניות הקולוניזטורית, כפקיד המשרד הארץ ישראלי. אחראי לכל מה שהזכרנו קודם. אמנם כפקיד זוטר יותר, כן? הוא לא ראש המשרד, והוא נמצא באימות די משמעותי מול המדיניות הזו. והוא יוצא...
עוד שנייה, נראה לי אפשר רגע לצלול לרבי בנימין, אבל רק כדי שאני אבין לגבי הלאומיות, זאת אומרת, דיברנו על, על איזשהו רגע בהיסטוריה שהתצורה של הלאומיות היא בעצם עדיין לא ממש תצורה טריטוריאלית, נכון? והתנועה הציונית, נכון, אולי יש לה בתור יעד, נגיד, את ארץ ישראל, אבל לא ברור עדיין לגמרי מה הגבולות של ארץ ישראל הזאת, ואתה מדבר במקביל על תנועה לאומית פלסטינית, זאת אומרת, למה אין תנועה לאומית ערבית, בשל ערבים באימפריה העות'מאנית, או...
התנועה, מה שאני דיברתי עליו כפלסטיני, הוא גם ערבי מיסודו, כן? כלומר, נגיד, פלסטין יקרא פלסטין, אבל זה לא, ובמובן הזה, אני רגע רוצה לדייק את הדבר הזה. מדובר בתנועה שהיא, היא רואה את עצמה כפלסטין, כפלסטין, כי יש משמעות למושג הזה, כן? גם לפני שהוא, כן, הרי הרבה מאוד טענות, נגיד, בימין הציוני של היום, מנסות לפרק, נגיד, אחד הטענות שאני קיבלתי על הספר שלי, היה שלא היה כזה מחוז עד המנדט הבריטי. עכשיו, האמירה הזאת מניחה שרק כשיש לנו יחידה אדמיניסטרטיבית מוכרת על ידי השלטון, יש משמעות לשם. הדבר הזה הוא הנחה מאוד מאוד בעייתית, כן? כלומר, העניין הוא איך אנשים תופסים את המקום שבו הם חיים, ובוודאי שלמושג פלסטין יש משמעות כמרחב השתייכות.
אבל אנשים לא מזהים את עצמם כחלק מהשם או...
ובוודאי, ובוודאי שהשמיות, כן? ואנחנו נראה את זה גם אל תוך
סוריה הגדולה, כן.
אל תוך תקופת המנדט. וההיות חלק מהאומה הערבית הגדולה, אלה שני רכיבים, לא רק שהם לא מבטלים את הפלסטיניות, אלא שהם רכיבים משמעותיים באופן שבו המאבק האנטי-קולוניאלי הפלסטיני, גם בתוך תקופת המנדט, יבין את עצמו.
בוא נסה להוריד את זה שנייה רגע לאיזושהי שורה התחתונה. אנשים בתנועה הלאומית הפלסטינית, או השמית, מה היעד שלהם? הם רוצים להקים מדינה ערבית בשטח הזה, הם רוצים לקבל אוטונומיה תרבותית במסגרת האימפריה העות'מאנית.
אז בתקופה הזאת אני לא בטוח שההגדרות הן נורא, הן מוגדרות לחלוטין, אולי יותר ב-1913 בקונגרס הערבי, אבל ההנחה היא באמת כאילו השלב הזה הוא לא בהכרח שלב שבו רוצים מדינת לאום, והדבר הזה מוגדר לחלוטין בכלים של גם יצירת גבולות ברורים, אלא גם בעצם מה שנוצר לנו בתוך בתקופה הזאת באימפריה העות'מאנית, בפרובינציות הערביות, במשרק העות'מאני, נוצרת לנו, קרא לזה החוקר אוסאמה מקדיסי, קרא לזה הקהילה האקומנית, קהילה פוליטית ערבית, שהיא מורכבת ממכלול של קבוצות דתיות, נוצריות, מוסלמיות, יהודיות, ששותפות בה. השפה הערבית היא רכיב מאוד מרכזי בתוכה, והיא רואה את עצמה כמי שמגשימה את עצמה גם בתוך המסגרת האימפריאלית, אבל היא רואה את עצמה כקהילה פוליטית. מלחמת העולם הראשונה כבר תייצר תנאים מסוג חדש, וגם תייצר גם את השותפות במרד כנגד האימפריה העות'מאנית, ומתוך ברית עם הבריטים. ההנחה קצרת הימים שהולכת לקום מדינה במרחב של סוריה הגדולה וכן הלאה. אבל מה שמשמעותי בעיניי יותר בעיתונות הפלסטינית היא רגע גם ההקשר הלוקלי שלה, כן? כלומר, התפיסה יש לנו פה, ואנחנו וזה גם רגע שבו בניגוד למשל לאליטה היהודית העירונית, כן? האליטה הפלסטינית העירונית, בהקשר הזה, לפחות אצל נג'יב נסאר או בפלסטין, יש לנו, או שוקרי לסאלי, שהוא הקיימקם של אזור נצרת, ויוצא
נגד... קיימקם זה שליט אזורי.
כן, המושל של הנפה. והוא יוצא נגד המחירה של אדמות אלפולה, מה שיהפוך להיות אפולה יותר מאוחר. אז כל הדמויות הללו רואות את עצמם כמי שאמורות גם לשאת את ההתנגדות של העיקרות הפלסטינית, שהיא הקורבן המרכזי של תהליכי הקולוניזציה.
אוקיי, בוא נחזור לרב בנימין.
אוקיי, אז אני אגיד שאני אתן רק דוגמה מהשלב הזה, כי אנחנו נרצה גם ללכת הלאה. בשלב הזה... אחד הדברים שבעיניי מבטאים בצורה נורא נורא יפה את האופן שבו, ופה זה עדיין לא מוגדר, אין פה תנועה דו-לאומית, יש פה בהחלט עמדה שמבקרת באופן חריף, הוא לא היחיד, את העמדה הבדלנית הציונית, בדיוק את הבדלנות שקשורה בשאלת הקרקע והעבודה, וגם את הבדלנות התרבותית שקשורה בתפיסות של התקדמות למודל של חד לשוניות.
רגע, שנייה, אבל אני רוצה להבין, כי אני מרגיש שקפצנו רגע לאמצע. הוא איש אשכנזי שהגיע לפה וקיבל עבודה בעצם במשרד הארץ ישראלי. אוקיי? העבודה שלו, מה הוא עושה שם?
אז הוא פקיד, הוא פקיד שגם משולב, הוא גם אמור להיות אמון על תהליכי הקליטה של התימנים. וגם שם הוא מהווה אופוזיציה לתפיסות של ראשי המשרד. אני פחות ארחיב על זה היום, אבל זה גם רכיב חשוב.
והוא עולה לארץ מטעמים ציוניים?
הוא עולה לארץ מטעמים ציוניים כיהודי גליצאי, שנמצא באימפריה רב-לאומית אחרת, עם היגיון פוליטי שבהרבה מאוד מובנים מאוד דומה. כן, מהאימפריה האבסבורגית, האוסטרו-הונגרית, עם היגיון פוליטי שמאוד מאוד דומה להיגיון הפוליטי שתיארתי אותו קודם, של קיום מקביל של מוקדי השתייכות אימפריאליים, אזוריים וקולקטיביים לאומיים, אם נקרא להם ככה.
והוא מגיע לפה חלק מאיזושהי תנועה או משהו כזה, או שזה איזה עלייה? זאת אומרת, מה...
הוא נגיד את זה, קודם כל הוא משתלב בחוגים, מעגלים הציוניים בגליציה, שהם אגב מעגלים ציוניים שלא בהכרח רואים את ההשתלבות ב... אני אשתמש במושגים שלהם, כן? הם מדברים על קולוניזציה, לא אני, כן? אז הם אומרים, האם אנחנו מדברים על קולוניזציה או על זכויות לאומיות בתוך המרחב שבו אנחנו חיים? אנחנו, נגיד, מורדכי ארנפרייס, אחד הדמויות החשובות בתנועה הציונית בגליציה, כותב מאמרים בעיתון המגיד, אחד העיתונים היהודיים החשובים של אותה תקופה, שבו הוא אומר, עיקר ענייננו הוא לא להשתלב כרגע בקולוניזציה בפלסטינה, אני חושב שהוא משתמש בשם הזה, אלא ענייננו כרגע הוא לממש את זכויותינו הלאומיות, כמו, והוא ממש מראה איך קוראים אותם, כן? איך קוראים את הכתבים הציוניים, איך הם נקראים גם על ידי דמויות מרכזיות בתנועה הלאומית הרוטנית, מה שהיום מערב אוקראינה, והתנועה הלאומית הפולנית בגליציה. כלומר, יש עניין של התנועות הלאומיות אלה באלה, וזה התכלית של התנועה הציונית הגליצאית. במובן הזה, רבי בנימין הוא חריג בתוך גליציה. הדבר הזה אפילו מונצח בספרו של שי אגנון תמול שלשום, שבו יצחק קומר, הגליצאי בעצמו, כמו אגנון.
אגנון הוא בוקוביני, לא?
לא, לא, אגנון הוא בוצ'אץ'.
נו, בוצ'אץ'?
הוא על גבול, הגבול המערבי של מזרח גליציה בעצם, הוא כאילו על הגבול בין מזרח למערב גליציה.
טוב, בתור הנציג העדה הבוקובינית פה, אז אני מוכה, אבל בסדר, אחר כך נדון בגבולות.
אז אגנון מתאר את קומר שמגיע, וקומר מציג את עצמו לפני החבר רבינוביץ' כגליצאי, והוא אומר, מגליציה באת? אתם אלה מחכים שהקיסר פרנץ יוזף יביא אותם לפה בקרוניות של זהב. אבל יש איזה שניים, את מאמריו של רבי בנימין, קראת? אני מכיר גם את יעקב טון, שהוא סגנו של רופין במשרד הארץ ישראלי. אלה שני הגליצאים המוכרים בארץ ישראל באותה תקופה. כלומר, אז זה לגבי העובדה שמדובר בגליצאי, מגיע עם היגיון שגורם לו לא סתם להשתלב גם בעיתונות של המעגלים של מעגלי האינטלקטואלים של יהודים ספרדים בני הארץ, ולאמץ פחות או יותר את ההיגיון הפוליטי שגם הם מאמצים. חוץ מזה, מ-1910 והלאה הוא משתלב במחלקה שמוקמת על יד המשרד הארץ ישראלי, שהיא עוסקת עם מחלקה למחקר של העיתונות הערבית. מבחינת ראשי המשרד, המחלקה הזאת אמורה להיות תכליתה, אמורה להיות מודיעינית במיוחד, אבל עבור מי שמרכיבים את המחלקה הזאת, רבי בנימין, ניסי מלול ואהרון מני, התפיסה היא קצת יותר כזו של קריאת העיתונות הערבית כדי לייצר זיקות וקיום משותף, כבסיס ליצירה של קיום משותף.
מלול יש לו גם בעצמו עיתון בערבית, לא?
נכון, מלול הוא בשנים 1911-1913 שותף לאחד הפולמוסים הגדולים שצומחים בארץ סביב הקמתו של עיתון יהודי בערבית, הדמות המרכזית ש...
זה הסלם?
סאוט אל-עות'מאניה, הקול העות'מאני. ומלול ביחד עם השותף הבכיר יותר ליוזמה הזאת, שמעון מויאל, יוצאים כנגד עמדות בתוך היישוב, המבקר הקולני ביותר זה אברהם לודוויפול, שאומר, בשביל מה לעשות עיתון יהודי בערבית? ואז הם אומרים לו, אתה לא מבין את ההיגיון העות'מאני, ההיגיון העות'מאני הוא כזה שבו רכישת השפה, שהיא התשתית לקיום המקומי, איננה סותרת את הקיום הלאומי הנפרד. והיא מתקיימת במקביל.
אגב, רכישת שפה, אז רבי בנימין קורא ערבית?
ובתקופה הזאת רבי בנימין לומד ערבית, ומתחיל לקרוא ערבית, ואנחנו נראה שאחד ההתכתבויות בעיניי החשובות להבנה של רבי בנימין היא בערבית בשנות ה-20. אני רק רוצה רגע, לפני שנלך אל המנדט, אני רוצה רק להזכיר איזה, כדי לסבר את האוזן ביחס לביקורת, מה אופי הביקורת, ב-1912 מגיע אחד העם לביקור. עכשיו, היחסים של אחד העם עם היישוב, עם מוסדות היישוב, הם לא אידיאליים. אבל הוא כותב מאמר שהוא דווקא חוגג ומלא סופרלטיבים להתפתחות של היישוב בארץ ישראל. מאמר שנקרא סך הכל, הוא בו הוא כותב ככה, שהוא עובר מיישוב ליישוב, הוא מרגיש שהוא עובר מנקודה לנקודה. ובדרך הוא עובר את שטח ההפסק, אני במכוונה משתמש במושגים האלה, כי הם סוגים מאוד מאוד חשובים גם לביקורת של רבי נימין שאני אדבר עליה מיד, שטח ההפסק, וכל שטח ההפסק מלא בתים של נוכרים, והשטח הזה נראה לך כמדבר ריק מאדם. Mm-hmm. עכשיו, הדבר הזה הוא ביטוי מובהק להיגיון של המשרד הארץ ישראלי, שכפי שאמרתי קודם, לא בהכרח ידיד כל כך קרוב של אחד העם, אבל הדבר הזה מבטא את אותו היגיון של, את אותו היגיון של הסתגרות בנקודות מובחנות, כנקודות, שביניהם יש שטח הפסק שנראה, שמלא בתים של נוכרים, אבל נראה כמדבר רק מאדם. ורבי נימין יוצא בחריפות נגד המאמר הזה, והוא מצביע על הזיקה בין אחד העם לבין ראשי המשרד. הוא אומר, אלה רואים על כל נקודה ונקודה שהם מצליחים להוציא מתוך שטח ההפסק, כחגיגה גדולה, והם שמחים והם לא מבינים את השנאה שהם נוטעים בלבבם של אותם רבבות אלפי נפשות שחיות במרחב הזה. והוא ממשיך ואומר, היהודי ההולך בארץ איננו יכול להתייחס אל המרחב הזה כחמירה וחמיעה דעיקה ברשותה, הוא מצטט את הנוסח של ביטול חמץ, כן? כמשהו שצריך להוציא מהבית. הוא לא יכול לבטל אותו כמדבר, מדבר מדומה שהוא עצם היישוב. ופה הוא יוצא כנגד התפיסה הזאת של של הבדלנות הציונית, התפיסה הזאת של קיום משותף, של תפיסה של שרואה את העתיד של הקיום היהודי בפלסטין ארץ ישראל כעתיד נבדל, הוא מובחן, הוא מאוחר יותר גם מבין שזה כולל את השלילה של הקיום העירוני שהוא קיום משותף.
ברגע הזה, אז הבוסים שלו במשרד ארץ ישראל אומרים לו, טוב, רבי נימין, יא שמאלני, כאילו, קח את הדברים שלך ולך.
אז לא, אז הוא ממשיך להיות, במובן הזה הוא ממשיך להגיד את עמדותיו. הרבה פעמים, במיוחד נגיד בעיתון הפועל הצעיר, יגידו, אנחנו מביאים את דברי סופרנו החשוב, על אף שדעתנו אינה כדעתו.
זאת אומרת, הוא דמות מוערכת.
הוא דמות דומיננטית, כן? הוא דמות שאי אפשר להקל בראש. עד שלבים מאוחרים, גם כשהוא נפטר ב-1957, כמי שמקים את כתב העת, אני קצת מקדים את המאוחר, מי שמקים את כתב העת שבו הוא תובע את שיבת הפליטים הפלסטינים לאחר הנכבה ב-48, עדיין צריך איכשהו לזכור אותו ולהשכיח אותו בו זמנית. זה, זה, זה לא נורא קל, כן? ברור שהוא דמות דומיננטית, אי אפשר להתייחס אליו בביטול, הוא דמות מאוד מאוד מרכזית בתודעה הציונית. עכשיו נעבור כי אנחנו כבר מתקדמים לא מעט, אז אנחנו נעבור להקשר המנדטורי. בהקשר המנדטורי, אם בתקופה העות'מאנית, אז יש לנו את העובדה
רגע, נסכם רגע את התקופה העות'מאנית, בעצם לא דיברנו בינתיים על דו-לאומיות, רק דיברנו על ביקורת, על בדלנות לאומית, נגיד.
נכון, נכון. אנחנו עוד לא רואים, ואנחנו רואים גם ערנות למשמעות של הנישול. אנחנו רואים ערנות למשמעות של הנישול. את הערנות הזאת אפשר לראות עוד לפני רבי בנימין בטקסט, שנחשב הטקסט הראשון שעוסק בשאלה הערבית, שהוא המאמר של המחנך יצחק אפשטיין, השאלה הנעלמה, שבו הוא מדבר על נישולם של פלאחים באזור מטולה. כלומר, הערנות הזאת היא כבר קיימת, והיא תהפוך להיות מאוד מאוד משמעותית יותר מאוחר. אבל מה שחשוב להבין זה שיש פה תנועה שמפתחת מודל קולוניזטורי שנשען על היעדר הפעולה של הרשויות. כן? כלומר, על העובדה שהרשויות כמי שמשתלבות בתוך הכלכלה הקפיטליסטית הגלובלית, לא נוגעות לא נוגעות, לפחות לא באופן משמעותי, או לא מכשילות באופן משמעותי, את, את רכישת הקרקעות. הן כן, הן כן מכשילות את זה מבחינה, אם רכישת הקרקעות היא לאומית, אבל בגלל שהתנועה הציונית נעה בהיגיון של רכישת קרקעות פרטית, אז הדבר הזה מתאפשר. ולכן אין, אין הגנה, אין הגנה שהאימפריה מעניקה לעיקרות הפלסטינית שמאבדת את אדמותיה. עכשיו, כמובן, ההצלחה של הקולוניזציה בהקשר הזה היא הצלחה מאוד מאוד חלקית, אבל זה רגע משמעותי שמפתח את רפרטואר התפיסות והפרקטיקות שיוביל למעשה את התנועה הציונית הלאה, של מובחנות גיאוגרפית, מובחנות משקית, חד לשוניות וחיפוש אחרי תרבות אורגנית עברית נבדלת. שלמעשה מתנתקת מההקשר של התרבות הילידית.
אוקיי, הבריטים הגיעו.
אוקיי, אז הדבר הזה משתנה באופן משמעותי עם עלייתו של השלטון המנדטורי הקולוניאלי הבריטי, ההסתמכות של התנועה הציונית על הצהרת בלפור, שבעצם מבטיחה במרחב בית לאומי לעם היהודי, הוא במקביל, ופה חשובה הלשון, זכויות שלא ייפגעו של העדות הלא יהודיות. יש לנו יהודים שהנציגה המוכרת שלהם היא התנועה הציונית. כלומר, התנועה הציונית במובן זה גם נהנית ממעמד משודרג בתוך ההקשר היהודי. כן, אם יהודים ספרדים נהנו מנציגות במוסדות השלטון העות'מאני, למשל במועצות העירוניות, פתאום הם מאבדים את היתרון הזה שיש להם מול מוסדות היישוב, ומוסדות היישוב הם המוסדות המרכזיים כנציגים של יהודי פלסטין ארץ ישראל המנדטורית מול השלטונות. והמחויבות המנדטורית למימוש התכליות של אותה תנועה קולוניאלית התיישבותית, התנועה הציונית, מייצרות מצב שבו היצירה של מוסדות, נגיד, נקרא להם מוסדות מדינה בדרך פלסטינים, הן מוכשלות כל הזמן, כן? כי התנועה הציונית, למשל, אחד הביטויים המובהקים של זה, זה בניסיון להקים מועצה מחוקקת, והתנועה הציונית מתעקשת שההרכב של המועצה המחוקקת יהיה לפחות חצי-חצי, כן? כלומר, לא משקף בעליל את הרכב האוכלוסייה המקומית.
מה אחוז היהודים אז בארץ?
אחוז היהודים, לקראת 48, כן, אחוז היהודים יהיה שליש. אז אנחנו מדברים פה עוד בשנות ה-20, זה בכלל לא... זה, יש לנו עלייה מסיבית בשנות ה-30, אבל בהקשר הזה, עוד בוודאי אין איזה... אין איזה חשש שמאזן הדמוגרפי הוא בוודאי לא חצי-חצי. ויש גם משענות על השלטון הקולוניאלי שמאפשר לתנועה הציונית לממש את תכליותיה, והתנועה הציונית מוכוונת לשאלת הרוב, כן? איך היא משיגה רוב במרחב. ויותר מכך, וזה אחד ההקשרים המשמעותיים לעלייתן של התנועות הדינומיות, ברית שלום, שהיא התנועה הראשונה, המוכרת ביותר.
מתי זה?
שהיא קמה ב-25. עכשיו, ברוב ההיסטוריוגרפיה הציונית, הבחינה של התנועות הדו-לאומיות, וכשאני מדבר על תנועות הדו-לאומיות בהיסטוריוגרפיה הציונית, זה בדרך כלל דיון בברית שלום, כי על התנועות המאוחרות יותר כמעט ולא נוגעים בהן. הדיון הזה בדרך כלל מתנהל כאילו בתוך מסגרת ציונית פנימית, הרבה פעמים כדי לייצר, ומי שניסחה את זה נורא נורא יפה, זה היסטוריונית חגית לבסקי, שכתבה במאמר מאוד מאוד ישן, שבו היא תוהה על המרכזיות של ברית שלום, תנועה בסך הכל קטנה, בחקר ההיסטוריה הציונית, והיא אומרת שהתנועה הציונית הייתה מעוניינת לנפנף באיזשהו ביטוי לשאיפות השלום שלה, על אף שבעצם מעשיה היא סתרה אותם. ככה כותבת חגית לבסקי.
אבל ברית שלום הבינה את עצמה כחלק מהתנועה הציונית.
בוודאי. כל התנועות שהזכרתי הבינו את עצמם כחלק מהתנועה הציונית. גם אלה שקראו לשיבת הפליטים הפלסטינים אחרי 48. אבל מה שאני רוצה להגיד, קודם כל, צריך לזכור אבל שהן היו תנועות אופוזיציוניות. הן לא מלמדות בשום צורה על השיח הדומיננטי הציוני. הן היו תנועות שקראו תיגר על השיח הדומיננטי הציוני. והדבר השני הוא, וזה דבר רווח נוסף, זה שהלמידה שלהם בהקשר ציוני פנימי מותירה את זה ב-1925 גם עולה התנועה הרוויזיוניסטית, אז יש לנו קצה ימני של התנועה הציונית, ויש לנו קצה שמאלי של התנועה הציונית. הדבר הזה לא מאפשר להבין את מה שמאפיין את התנועות הדו-לאומיות. אז, ופה אני רוצה להציע את ההקשר הבא, שאני חושב שהוא הקשר מאוד מאוד חשוב. למעשה מה שקורה, והצהרת בלפור היא בוודאי רכיב שמבטא את הדבר הזה, לאחר מלחמת העולם הראשונה, כמו עם עלייתו של עיקרון ההגדרה העצמית, גם המדינות, או סליחה, לא המדינות, אלא העמים שהיו נתונים בהתחלה לשליטה עות'מאנית, והפכו להיות, הם עוד רגע, הם עוד לא תחת שליטה מנדטורית, כן? הם מצפים שהדבר הזה יחול גם עליהם.
מיד אחרי המלחמה.
כן, הם מצפים שהדבר הזה יחול גם עליהם. עכשיו, הדבר הזה נכון גם בהקשרים שהם כן נתונים לאיזשהו שלטון קולוניאלי כזה או אחר, כן? בוודאי בהודו, במצרים, בסין, כן? בהקשרים האלה צומחים בתוך התנועות שהם עסוקות בהדיפה של השלטון הקולוניאלי, על בסיס עיקרון ההגדרה העצמית. אבל עיקרון ההגדרה העצמית בסופו של דבר מגביל את עצמו לאזור המרחב של מזרח אירופה. גם שם הוא מייצר את מה שאנחנו, את ההיגיון הפוליטי של מדינת הלאום, שמניע חפיפה של אתניות וטריטוריה, ובכך מייצר את מה שאנחנו נקרא לו בעיית המיעוטים. כן, כי כרגע הסדר הפוליטי הגלובלי החדש מושתת על העיקרון של רובנות, של רוב לאומי בטריטוריה מסוימת, ולכן מראש מיעוט לאומי הוא בעל זכויות פחותות, או מתחיל מנקודת פתיחה נחותה. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שבכל המרחבים שנתונים לשליטה קולוניאלית, והמרחבים שכרגע נלקחו מן האימפריה העות'מאנית שהתפרקה, נותרים תחת שליטה מנדטורית שהופכת להיות שליטה קולוניאלית מבחינה אפקטיבית. והדבר הזה, ההתפכחות אולי, או ההבנה שההגדרה העצמית לא תמומש מלמעלה, מובילה להזדהות שאפשר לקרוא לה בהרבה מאוד מובנים דרום גלובלי, כבר בשלב הזה, הזדהות גלובלית בין אותם מרחבים שנתונים לשליטה קולוניאלית, שרואים במאבקים שונים, באזורים שונים, מאבקים שהם מזדהים איתם. אז למשל, בהקשר הזה אנחנו נראה כתיבה פלסטינית על גנדי ותנועת החילפת, והזדהות עם המאבק שלהם, הזדהות עם תנועת הארבעה במאי בסין, ויותר מכל, ב-25 זה מתנקז למשהו מאוד מאוד משמעותי, שבו יש לנו שלב חדש באחד המאבקים הקולוניאליים, האנטי-קולוניאליים החשובים בתקופה הזאת, שמתנהל במרוקו, מלחמת הריף, שמי שמוביל אותה הוא עבדל קרים אל-חטאבי, ומוביל להקמתה, הוא יוצא בעצם נגד הקולוניאליזם הספרדי בצפון מרוקו, ומאוחר יותר בדיוק בשנה הזאת, המאבק שלו גם מתנהל מול הצרפתים. ודבר שיותר חשוב לענייננו זה פרוץ המרד הסורי הגדול ב-1925, שמייצר איזושהי ברית בין, כן, כרגע אנחנו כבר נמצאים באיזושהי הפרדה אדמיניסטרטיבית, כן, בין פלסטינה מנדטורית תחת שלטון בריטי וסוריה שנמצאת תחת שלטון צרפתי, אבל הפרד ומשול הצרפתי, מדיניות הפרד ומשול שהיא מאוד מאוד מחושבת בהקשר הסורי, במיוחד הניסיון לייצר פירוד בין האוכלוסיות הכפריות לאוכלוסיות העירוניות וכן הלאה. מרד הסורי הגדול במובנים מאוד מאוד משמעותיים מייצר בדיוק את החתירה כנגד מדיניות ההפרד ומשול, בגלל שהוא מייצר עם ההתקוממות הראשונית, היא באזור הר הדרוזים, כן? מי שמוביל את המרד הוא סולטן אל-אטרש. עמדות מאוד מאוד משמעותית בקרב הדרוזים, האוכלוסייה הדרוזית הסורית. אבל יש שם בריתות מאוד מאוד משמעותיות עם האליטה של התנועה הלאומית הסורית הדמסקאית. ולכן הם, יש פה איזושהי חתירה כנגד המדיניות ההפרד ומשול הצרפתית, והדבר הזה, על אף ההבחנה האדמיניסטרטיבית, לא נעלם מהאוכלוסייה הפלסטינית בפלסטין המנדטורית. והוא לא נעלם, וההשפעה שיש לשתי המרידות הללו, כן? למרד, למלחמת טריף, ומאוחר יותר למרד הסורי, שכוללת גם המחזה של הדמות של עבד אל-קרים, שהופכת להיות דמות מאוד מאוד משמעותית בתודעה האנטי-קולוניאלית הכללית, ב-71, כשמשלחת של אש"ף תבוא לפגוש את מאו צ'טונג, הוא יגיד להם, אתם באים ללמוד ממני, בהיסטוריה שלכם יש את עבד אל-קרים אל-חטאבי, תלמדו ממנו. עכשיו, כאילו, ההנחה של מאו שעבד אל-קרים הוא חלק מההיסטוריה הפלסטינית, היא בוודאי לא הנחה שצריך לקחת אותה כמובנת מאליה. אבל כשאנחנו מסתכלות ומסתכלים על הכתיבה הפלסטינית ב-25, אנחנו רואים שבבתי ספר מציגים מחזות על הדמות של עבד אל-קרים. אז, והאוזן של אנשים כמו רבי נימין, כמו הוגו ברגמן, כמו הנס קון, קרויה לתפיסות הללו, והם יוצאים בחריפות נגד ההנהגה הציונית ונגד חיים ויצמן על האוריינטציה הבריטית שלהם. הם אומרים, אתם צריכים להפסיק את הדבר הזה, שימו לב למה קורה פה. אי אפשר שהציונות, ופה רבי נימין אומר את זה בעקבות שיחה שלו עם פרופסור יוסף הורוביץ, שעתיד להיות אחד מה שנמצא, מגיע לפלסטין ארץ ישראל, בכדי להקים את הפקולטה למדעי המזרח באוניברסיטה העברית. כשיחה איתו הוא אומר, הציונות הפכה להיות שם לוואי לשלטון האנגלי. ואת הדבר הזה ברית שלום מעוניינת, לפרום. וזה בעצם המהלך. המהלך הוא לייצר מצב שבו, נגיד בדבר המערכת בשנת 31 של ביטאון שאיפותינו, של אגודת ברית שלום, ששותפים בה כאמור רבי נימין, הוגו ברגמן, הנס קון, רוברט ולש, כל מיני דמויות כאלה. יצחק רפאל מולכו, גם דמות חשובה מאוד בעיניי, כי היא אחת מהעקביות ביותר. והם אומרים, אנחנו זקוקים להכרה, להצהרת בלפור חדשה, מאת העם הערבי על ידי נציגיו. כלומר, אנחנו לא יכולים להסתמך על הצהרת בלפור. אי אפשר להסתמך על הצהרת בלפור. את הדברים האלה כבר משמיע בשנות ה-20. אינטלקטואל ספרדי בן הארץ, אינטלקטואל ספרדי טבריאני בשם חיים בן קיקי, שגם הוא מבקר את ההסתמכות הציונית על הצהרת בלפור. הם אומרים את זה גם שוב, אי אפשר, התנועה הציונית היא מחפצת חיים במרחב, איננה יכולה להסתמך על על השליטה הקולוניאלית.
הם רוצים שהערבים במרחב בעצם ייתנו להם את הסכמתם להיות פה, כן?
כן.
זה הכוונה. וכדי אבל זה קצת הסכמי ויצמן פייסה, לא?
לא, כי הם מבינים שהעמדה הוויצמנית היא ניסיון לקבוע עובדות. הוא מנהל פוליטיקה בריטית לחלוטין, ויותר מזה, הם מבינים שתהליך הקולוניזציה הוא הבעיה, כן? שתהליך הנישול הוא הבעיה, ולכן, כן, ופה יש לנו אגפים שונים בברית שלום, ולכן אחד מהדברים שעולה בצורה בהירה מאוד, וזה מתוך שיח גם עם אינטלקטואלים פלסטינים וערבים, זה ההבנה שחלק מהמאבק האנטי-קולוניאלי הוא היציאה כנגד חלוקת הגבולות הקולוניאלית, כן, וזה קשור למה שאלת קודם, כן, האם הם מדברים בצורה של לאומיות ערבית, כן? כלומר, הפלסטינים, למשל, דמויות בתוך האיסטיקלל הפלסטיני, כן? ב-31 מוקם בשכם, שהיא המוקד של תנועת האיסטיקלל הפלסטינית.
איסטיקלל לעצמאות.
כן, מפלגת מאוד, תנועה מאוד מאוד חשובה בהתפתחות של הפוליטיקה הפלסטינית בשנים האלה, מוקם גם חוג של תומכי ברית שלום בשכם.
מעניין.
אז, אבל מה
אבל,
ש...
אבל מעבר לתומכים, יש להם כאילו איזשהו קשר? קוראים אחד את השני.
אז הם קוראים אחד את השני. אז אחד מהדברים שנגיד רבינימין משתלב באיזושהי שיחה, ב-25, סביב המרד הסורי הגדול, כותב בולוס שחדה בעיתון מירת השארק, אחד מהעיתונים הפלסטינים החשובים של אותה תקופה, הוא כותב מאמר אל העיתונות העברית, ושם הוא יוצא בחריפות נגד היעדר הסולידריות של העיתונות העברית עם המרד הסורי והדיכוי האלים שלו על ידי השלטון הקולוניאלי הצרפתי. ורבינימין עונה לדברים האלה, והוא אומר, הציונות האמיתית היא התמיכה בכל שאיפה לאומית לחירות, ובוודאי שהיא רואה את המרד הסורי בעין טובה. עכשיו, כמובן שרבינימין מאוד מאוד מפריז באמירה הזאת, כי הוא והוא גובר גם דרך היחידים בעיתונות העברית, שבאמת באופן מאוד מאוד ברור, יוצאים, רואים את המרד הסורי כדבר שמחייב איזושהי עמדה ציונית מקבילה, כן, התייצבות, הם אומרים, המזרח מתעורר ושואל, הלנו אתם עם לצרנו, ואם אתם תגידו שאתם איתנו, אז יופי, אבל אם אתם תגידו שאתם לצרנו, אז תדעו שאתם לא יכולים להיות, כאילו שאתם מאבדים או שומטים את הקרקע מתחת שעליה אתם עומדים. כי הדבר המשמעותי ביותר הוא לא היצירת הזיקה אל השלטון, אלא העם היושב בארץ. עכשיו אנחנו כבר נמצאים, אז אני מריץ קצת את מה שחשוב בתפיסה הזאת שעולה, זה התפיסה שאומר נגיד מוחמד רושן אחתר, הוא מוסלמי הודי שעורך את המהדורה האנגלית של העיתון פלסטין, הוא אומר בהרצאה שהוא מעניק לאנשי ברית שלום, הוא אומר, אתם צריכים לוותר על שאיפתכם ליצירת, לחידוש הריבונות ביהודה המקראית, ולהתפזר בכל המרחב המסתרע מבסרה ועד יפה. בכל המרחב של הסער הפורה וסוריה הגדולה. כן? אם אתם רוצים להציל יהודים, אתם אומרים שאתם רוצים להציל יהודים, נכון? אז גם זה המרחב הזה בין כה וכה, של המרחב המצומצם הזה של פלסטין המנדטורית, לא משמעותי עבורכם. הוא לא יכול להעניק לכם את מה שאתם צריכים. ובאמת, אנחנו רואים שבברית שלום, התפיסה היא תפיסה של מרחב גדול יותר, של התפזרות, ולא הצטמצמות במרחב אחד, והשתלבות במסגרת של מדינה ערבית גדולה. זה בעצם המהלך הדו-לאומי בהקשר הזה, ומשמעויותיו. והדבר הזה הולך בצורות שונות, גם בשלושת ה-30, עם קדמה מזרחה, שמנהלת שיחות עם דמויות מרכזיות, כמו מוסטפא וואבי עטל, שהוא דמות חשובה בהקשר הלאומי הירדני, ועם עבד אל-רחמן שעבנדר, שהוא דמות חשובה בתנועה הלאומית הסורית, ומוחמד עלי אלובה, מוחמד עלי אלובה פשע, בהקשר המצרי, והם מנהלים שיחה על האפשרות של הקמתה של מסגרת מדינתית גדולה שבה יהודים השתלבו.
אבל מעבר לתיאוריה, זה באיזשהו שלב הופך להיות לפוליטיקה? זאת אומרת, יש איזושהי תוכנית קונקרטית שהם מצליחים לקדם אותה, יש איזושהי שותפות מעבר ללקרוא אחד את השני בין אותם, כן, אנשי ברית שלום ותנועות אחרות ובין התנועות הלאומיות הערביות באזור?
אז שוב, אז כמו שאמרתי קודם, לא מדובר בדמויות קיקיוניות, בהקשרים הללו, ואחד מהדמויות המרכזיות בברית שלום, שוב, גם מישהו שהיה פקיד קולוניאלי בעצמו, כן, חיים מרגליות קלבריסקי, מגיע עם אחת התוכניות אחרי שהוא בשיחה עם אותם דמויות שאני הזכרתי, והוא מביא את זה מול שרת ומול בן גוריון, ושניהם דוחים אותו. בן גוריון אומר לו, זה פיגול, לא ירצה. כלומר, זה חילול הקודש. זה חילול הקודש, כי הקודש הוא השאיפה לריבונות, או למסגרת טריטוריאלית מובחנת. והעניין הוא שבהקשר הזה, הריבונות בתפיסה הציונית קודמת לשאלת ההצלה, כי התפיסה הזאת של הצלה המונית אל כלל המרחב, כן, ויתור על השאיפה ליצירה של איזושהי מסגרת יהודית סוברנית, ריבונית, במרחב של פלסטינה מנדטורית. כן, הפקעה של מרחב שלם.
על איזה שנה אנחנו מדברים שאנחנו מדברים על הצלה המונית בדיוק?
אנחנו מדברים גם על 41, שרעיונות כאלה יוצאים, כן. אז לעומת בן גוריון, שעם תוכנית בילטמור, שמבטאת את זה שהשאיפה המוצהרת של התנועה הציונית היא הקמתה של... הקמתו של קומונוולת יהודי, אני אדייק בדבריי, אבל קומונוולת יהודי בפלסטינה מנדטורית.
קומונוולת הכוונה שהיהודים חלק, השתלבו במסגרת דומיניון בתוך
חבר העמים הבריטי.
כן. כן, אבל זה עדיין... זה וג'ווד וכאלה, לא?
גם, אבל בהקשר הזה, תוכנית בילטמור מול הציונות האמריקאית. כן. והתפיסה הזאת היא עדיין הפקעה טריטוריאלית, גם אם היא נעשית בתוך המסגרת האימפריאלית הבריטית. המשמעות, ובן גוריון אומר בנאום שלו, אחרי שהוא משיג את זה, עכשיו זה רגע לפני שההיסטוריוגרפיה הציונית הרי מאוד מאוד רוצה להגיד, היישוב לא ידע שיש השמדה שיטתית. הנאום שהוא נושא חודש לפני שהיישוב יודיע במפורש שהוא מודע לזה שמתקיימת השמדה שיטתית של יהודים באירופה.
מי נושא? בן
גוריון? בן גוריון אומר ככה, אסונם של מיליונים הוא גם כוח גואל של מיליונים. וואו. ובכוח אסונם של... ודבר הציונות הוא לוצקת את דבר האסון בדפוסי גאולה אדירים. כן? והדבר הזה קשור לתוכנית בילטמור, להצגתה של תוכנית בילטמור, מה ההיגיון שמוביל לתוכנית בילטמור. ורבינימין לעומת זאת, כן? בא בעת עם עמדתו הדו-לאומית, יוצא בחריפות כנגד מדיניות היישוב בתקופת השואה, ואומר, עבור היישוב זה תמיד עניין של, של גם כן, הצלה פלוס פתרון ציוני. פתרון ציוני, כלומר, פתרון שמייצר תשתית למסגרת הריבונית, ולא הצלה כשלעצמה. ולכן, באמת, העמדה הדו-לאומית בהקשרים האלה היא עמדה שהיא משתלבת בתפיסה של המרחב הערבי הגדול, היא רואה בהצלה בתוך המרחב הערבי הגדול. עכשיו אני, יש לי זמן להגיע...
זהו, בוא נגיע לשלב הכאן.
אז בוא נגיע.
פוסט 48.
48, כן, אז יש לנו את 48, כמובן, מוקמת מדינה, כן, וזה המעבר מתנועת מתיישבים שפועלת בחסותו של שלטון קולוניאלי למדינת מתיישבים. והמדינה מוקמת על בסיס, עם מה הציעו התנועות הדולומיות לדורותיהם, זה ניסיון ללכת על מרחב רחב יותר וויתור על שאיפת הריבונות בשם הניסיון לא להוביל למקרים של נישול, מגיע 48 ומייצרת את מקרה הנישול הקטסטרופלי הגדול ביותר. כן? גירושם של מספר שאנחנו בדרך כלל הולכים עליו, 770 אלף פלסטינים, בני ובנות הארץ. ולמעשה, ומקימה משטר אזרחי, כן, את הממשל הצבאי, שבו האזרחות של פלסטינים שנותרו כחלק ממדינת ישראל היא אזרחות פגומה, כן? זה לא שהמדינה שייכת להם כמו האוכלוסייה היהודית, אלא שהם מקבלים כמה זכויות מתוקף ישיבתם בה, היוותרותם בה, וגם האזרחות הזאת היא סוג של אולי תעודת ביטוח בפני גירוש, אבל תעודת ביטוח מאוד מאוד רעועה. כפי ששנת 56 מלמדת, אז מה נגיע אליה, אם יהיה לנו זמן. ורבינימין, שהוא אחד הדמויות העקביות בתנועות הדו-לאומיות, מקים בשלב הזה את כתב העת נר, של תנועת איחוד, תנועת איחוד כבר מוקמת בשנות ה-40, בכתב העת נר, שותפים גם פלסטינים שהם אזרחים במדינת ישראל, אנשים כמו אליאס קוסה למשל, דמות מאוד מאוד מעניינת, עורך דין פלסטיני שמייצג את התביעות של הפליטים בבתי המשפט הישראלים. ונר יש לה שלושה צירים מרכזיים, אולי ארבעה צירים מרכזיים. הדבר הראשון הוא התביעה לשיבת הפליטים, וההתנגדות לשיח שמייצר משרד החוץ הישראלי, שכפי שאמר את זה משה שרת באחת מישיבות, שר החוץ, משה שרת באחת מהישיבות הראשונות של הממשלה לאחר הקמת המדינה, אומר, המטרה שלנו היא לייצר שיח דיפלומטי כזה שיוביל להבנה הברורה שהפליטים שהם אינם חוזרים. ככה אומר שרת. מתוך, ומייצר שיח דיפלומטי שלם שאמור להסיר את אחריותה של ישראל למצבם של הפליטים, הם ברחו ולא, הם ברחו ולא גורשו, נוצר את הקטגוריה מסתננים, כלומר שפלסטינים שמעוניים לשוב לבתיהם עושים מעשה לא חוקי, ורבינימין ובכלל בכתב העת נר, הם יוצאים בחריפות נגד כלל ההיבטים של השיח הזה. רבינימין למשל קורא למסתננים מעפילים, יש לו את הנאום מלכינו המסתנן שיוצא ב-56, ובו הוא כותב, קראנו למלחמה שנלחמנו איתכם אחינו הערבים, מלחמת השחרור, לא מלחמת שחרור הייתה זו, כי היא מלחמת השעבוד, ואז הוא מזמין את המסתננים המעפילים בחזרה אל בתיהם, וזוהי הציר המרכזי שנר יושב עליו. הציר האחר הוא היציאה כנגד המשטר האזרחי, כנגד מעמדם האזרחי הפגום.
המשטר הצבאי.
הממשל הצבאי והמשטר של יצירת האזרחות הפגומה של פלסטינים בישראל, שאותה מכנים בנר באופן מפורש. אפרטהייד, כן, צריך לזכור, המשטר האפרטהייד בדרום אפריקה צומח במקביל למדינת ישראל ב-48.
אלה דברים מאוד מאוד חריפים, אני תוהה, ואתה אומר שרבינימין ממשיך להיות, כן, דמות כזאת שאי אפשר להתעלם ממנה, דמות מוערכת וכולי, איך הדבר הזה מתיישב? איך לא כאילו אומרים לו, זהו, חצית, אתה מעבר לגדר, אתה מחוץ למחנה, מה זה התפיסות האלה?
שאלה מצוינת. בוא נחשוב רגע על רבינימין ב-48 ומה המקומות שבהם הוא זכור. זה נורא נורא מעניין לחשוב על זה דרך זה. רבינימין ב-48, רבינימין הוא ידיד מאוד מאוד קרוב של כפר עציון. כן? אולי המקום המרכזי ביותר בזיכרון הציוני של 48, בוודאי המקום המרכזי ביותר בזיכרון הציוני דתי של 48. ורבינימין הוא זה שמארח את ילדי כפר עציון לאחר פינוים מכפר עציון בביתו, בבית המעלות בירושלים, ובזיכרון של ילדי כפר עציון, הדמות של רבינימין היא דמות בולטת, אולי המקום המרכזי שזוכר את רבינימין כיום זה כפר עציון.
לא אמרנו קודם, אבל רבינימין הוא בעצם אדם דתי.
נכון, הוא יהודי שומר תורה ומצוות, וחלק והתפיסה הזאת היא רכיב מרכזי בעמדתו הדו-לאומית. בגלל שאני כאילו לא מרחיב בזה רק בגלל שאין לנו המון זמן. ולעומת זאת, האוכלוסייה הנוספת שזוכרת את רבינימין היא אוכלוסייה של פלסטינים בתוך האזרחות הישראלית, פלסטינים שנתונים תחת ממשל צבאי, שגם הם כותבים עליו בסופרלטיבים גדולים, לאחר מותו הוא מופיע דיוקן שלו על שער העיתון, על מוז'דמה שיוצא בנצרת.
אוקיי, זה זיכרון אבל ברגע הזה, בקן 48, כותב את הדברים הסופר חריפים האלה בנר, מה התגובה של הציבור, של הממסד, של כן,
אז התגובה,
הוא עדיין חלק מהמערכות הציוניות?
אז בדיוק, אז הוא בוודאי לא חלק מהממסד עצמו, אבל רבינימין עצמו מעיד במכתבים שלו, שהוא יודע שבן גוריון ובן צבי קוראים את נר באופן קבוע. ועל אף שיוצאים נגדו כאוחר ישראל, כן, כבר אבל למשל, אחד הדברים המעניינים שיש זה, יש איזה מורה נצרתי שמארח מסתנן בביתו, והממשל הצבאי תופס אותו ומכניס אותו לכלא, והם מתלוננים לרבינימין, ורבינימין באותו זמן בן 70 מתרוצץ כדי למצוא את הרמטכ"ל יגאל ידין, כדי לתבוע ממנו לשחרר את אותו אדם, בסופו של דבר גם מצליח, אבל מה שמעניין הוא מה כותב לו יגאל ידין במכתב. ומה שמעניין שם, אני לא יודע מה רבינימין כתב לו, אבל רבינימין כנראה הציג את עצמו כמי שהיה שותף במלחמת השפות, כתב הרבה בתקופה של מלחמת השפות, כאילו הוכיח את הרקורד הציוני שלו.
יש לו קרדנשלס, כן.
ויגאל ילדין כותב לו, אינך צריך להזכיר את הפעילות שלך בתקופת מלחמת השפות, אני בוודאי יודע מי אתה, ואף על פי שלא הסכמתי כשקראתי את המאמרים שלך בתקופה המנדטורית, עדיין הערכתי את, את רבי בנימין האדם. מאוד לא נוחות לי האמירות שאתה אומר על צהל והרמיזות שלך בהקשרים הללו. אבל תהיה בטוח שהממשל הצבאי עסוק בלעשות את עבודתו נאמנה ובצורה מוסרית כביכול וכן הלאה. מה שמעניין זה, זה ההתנודדות הזו, זה העובדה שאי אפשר לבטל את הדברים הללו. מדבר על רמטכ"ל, כן? כאילו, מדבר על רמטכ"ל שיודע שהוא לא יכול, לא יכול להתייחס בביטול למה שאותו רבי בנימין אומר.
זה נשמע די מבטל. כי הוא אומר, אוקיי, נותן לך את הכבוד, את זכויות העבר שלך, אבל בתכלס, אוקיי.
נכון, נכון.
אל תדאג, אנחנו על זה.
אבל עדיין שווה לשים לב לתנודה. זה לא מישהו ש... לצורך העניין, אני חושב, כאילו, היום אם נכתבים דברים כאלה, אפשר או להתעלם, או לאסור, כן, באלימות, כן, תלוי מאיזה קבוצה לאומית אתה. אבל לא יהיה את הסופרלטיבים בהתחלה, בדרך כלל. אבל בוודאי שבתקופה הזאת מתחיל שיח בעיתונות, גם על ידי אנשים שבעבר העריכו את רבי בנימין מאוד, שמנסה, מייצר את התשתית למה שאנחנו נכיר היום כאוכרי ישראל, כן? כהשמות כאוכר ישראל. אבל אני חושב שעדיין יש איזה מהלך שכל הזמן בהספדים עליו אחרי מותו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. מי שאומר את זה בצורה הכי ברורה זה ישראל כהן, העורך של הפועל הצעיר, שאומר אנחנו צריכים להראות את המנורה שהאיר בחייו ולא את הנר העלוב שהוא הדליק בזקנותו, שבזה הוא כמובן מרמז לכתב העת הזה, כן?
אז כן, הם מנסים לנקות את הם מנסים לנסח את הזיכרון באופן שיהיה להם נוח, כן, ובמובן הזה כן לבטל את העמדות שלו.
נכון, נכון, אבל שוב תמיד מעניין לשים לב, יוצא בול עם דיוקנו של רבי בנימין ב-2003. בסדרת הפובליציסטים, כן, עכשיו זה בהחלט ראוי לו, הוא אחד מהאורחים הפעילים ביותר, ויש המון כתבי עת שהיו יכולים להיות מזוהים את זה. נר, שאיפותינו, ההד, שזה כתב העת החרדי, הלא ציוני שהוא ערך. אבל עכשיו, ביחד איתו, באופן נורא נורא מעניין, יוצאים שלושה בולים נוספים. אבא אחי מאיר, איש ברית הבריונים, ישראל אלדד, גם אחד מהימין הרדיקלי, ומשה בלינסון. עכשיו, לכל אחד שמים את כתב העת המזוהה איתו. לישראל אלדד את סולם, לאבא אחי מאיר את חזית העם, ולמשה בלינסון את דבר. לרבי בנימין שמים בספח, ושוב, יש גלריה, אפשר היה לשים הרבה, דווקא עיתון שאומנם היה מיוזמי הקמתו, אבל מעולם לא ערך אותו, וזה הצופה.
זאת אומרת, העיתון הכי מיינסטרים מכל הדברים שהוא...
כן, בדיוק. כלומר, עכשיו זה נורא נורא מעניין, כי הרבה פעמים מתייחסים לימין כאופוזיציוני באותה רמה. אבל הנה, הימין מיוצג בסדרה הזאת, דרך סולם וחזית העם, הימין הרדיקלי ביותר, והעמדה הדו-לאומית לא מיוצגת. והדמות של רבי בנימין נכנסת לזיכרון ומוצאת בו זמנית.
אז נראה לי שככה הגענו כבר למותו של רבי בנימין ולזיכרון שלו ב-2003, ואני רוצה שנסכם את החלק הזה בשיחה שלנו. אז אני אגיד לך את האמת, זאת אומרת, אני נחשוף פה למאזינים שבשיחה המקדימה, כן, אני, כששאלתי אותך איך אני יכול לסכם את הסיפור, כן, לקראת הפוסט שנכתוב, זרקתי היסטוריה אינטלקטואלית, ואתה קצפת ושצפת ואמרת, לא, זאת לא היסטוריה אינטלקטואלית, אלא, כן, זאת היסטוריה חברתית, פוליטית, וכולי, ומהדברים שאתה אומר, תשמע, אני הולך ומשתכנע שכן מדובר במובן מרכזי בהיסטוריה אינטלקטואלית. זאת אומרת, בסוף, אם אני ככה מסתכל על כל השיחה שלנו, אז מדובר בחבורה של אנשים שזכורים בעיקר בגלל הטקסטים שהם כתבו, ובסוף האפקטיביות הפוליטית, נגיד, גם של הביקורת הפנימית וגם של הקשרים בין יהודים וערבים, די מינורית.
השאלה באמת איך אנחנו, בוחנים את האפקטיביות הפוליטית, וגם מה, באמת המנעד של המושג הזה, היסטוריה אינטלקטואלית, ולמה אני הרבה פעמים קצת לא אוהב אותו. אני לא אוהב את המושג שהרבה פעמים הוא מנסה ללכת לכיוון של רעיונות שמנותקים מהמרחב הפוליטי. עכשיו, ברור שמבחינת המנעד של העמדות מרחב התמרון של העמדות הדו-לאומיות הוא מרחב תמרון מאוד מאוד מצומצם. כן? Mm-hmm. כאילו, אבל השיחה והניסיון לייצר, כלומר, זאת, במובן הזה זאת תנועת התנגדות פוליטית. שמביעה את עצמה בין השאר בכתיבה. כן? כלומר, העיתונות מהבחינה הזאת, ואני חושב שזה אחד מה... כאילו, זה לא אינטלקטואלים שבדרך כלל יבטאו את עצמם בחיבורים גדולים.
כן, זה פובליציסטיקה.
אלא זה פובליציסטיקה שמאוד מוכוונת, מגיבה כל הזמן לתנאים הפוליטיים המשתנים, והיא כל הזמן משתנה מול התנאים הפוליטיים והאופן שבו הם מתעצבים, כן? כלומר, אנחנו מדברים על הדו-לאומיות מ-48 ועדה. מה זה אומר לייצר עמדת דו-לאומית, עמדת התנגדות פוליטית ברגע של מדינת לאום? כן? ולא הגענו לזה, אבל מה זה אומר? איך בא לידי ביטוי? אפילו לא דיברנו על זה. מה זה אומר? כן, למשל, היציאה נגד המדיניות של פעולות התגמול והענישה הקולקטיבית של ישראל, כן, בתקופות האלה, כן, מדיניות שהיא גם כוללת ירי לא מובחן באנשים שמנסים לחזור לאדמותיהם. ומתוך זה, והעמדה הדו-לאומית באה ומקבלת צורות חדשות ותביעות פוליטיות שמומשגות, כן, שיבת פליטים, הפסקת פעולות התגמול, שינוי המעמד האזרחי, ואנשים שעושים, זה אנשים שמגיעים גם, האנשים שכותבים, נגיד, בנר, כן, זה אנשים שמייצגים בבתי משפט. הם נמצאים למשל, הם נמצאים במג'דל, שתהיה לימים אשקלון, במג'דל, עם תהליך גירושם של התושבים הפלסטינים, מג'דל ב-1950, כלומר, לאחר המלחמה, לעזה. אז, אני חושב שבהקשר הזה, וגם, ופה אני אמשיך, האפקטיביות הפוליטית היא לא נגמרת בעבר. האפקטיביות הפוליטית היא יכולה להיות ביכולת של מסורת ההתנגדות הפוליטית הזו, וזה אחד מהדברים המשמעותיים בעיניי. מסורת המחאה הזאת, מסורת ההתנגדות הפוליטית, להוות בסיס ליצירה של הכוונה של הפעילות הפוליטית בכאן ועכשיו. ולכן אני לא רוצה לכלוא את זה במקום האינטלקטואלי, אלא להגיד, כי זה לא רק רעיון. זה יכול להיות רעיון, אבל זה עמדה שנגזרת פעם אחרי פעם ממה שמתרחש במציאות הקונקרטית, החברתית והפוליטית, ועסוק כל הזמן בלתבוע את שינויה.
אז זה נראה לי רגע מאוד טוב לסכם את החלק הזה של השיחה. קודם כל להגיד לך תודה רבה. וכפי שאתה יודע, כי בדיוק הזכרנו את זה, יש לנו את קבוצת פייסבוק, הפודקאסט של היסטוריה גדולה וקטנה, ובכל שבוע אנחנו מפרסמים שם פוסט שמספר על האורח או האורחת שלנו באותו השבוע, ומזמין את הציבור לשאול שאלות. ואכן קיבלנו כמה שאלות, אז אני אשאל אותך. דור שואל, לפני קום המדינה היו עוד קבוצות אתניות או דתיות ששאפו להגדרה עצמית כלשהי חוץ מיהודים וערבים?
במרחב הזה של פלסטין המנדטורית, אני מבין.
אני מנחש שכן. לא יודע, היו פה עוד כל מיני חבר'ה שומרונים, ארמנים קצת.
אם אנחנו מדברים על המרחב של פלסטין המנדטורית, טוב, יכול להיות שאני לא מודע לדברים שבהחלט יכול להיות שכאילו, שדברים שמאפילים על שהראייה של המאבק הזה עשויה להאפיל על זה, אבל אני לא מכיר על... אז שוב, השאלה היא שאלת הראייה של תנועה לאומית ערבית, כן? משהו כולל, משהו רחב, שבא לידי ביטוי, אגב, גם אחרי היווצרותן של מדינות הלאום במרחב הערבי, כן? זאת אומרת, התפיסה הזאת של איזושהי אחדות ערבית, או פן ערביות, כפי שזה ייקרא, לבין תנועות לאומיות מקומיות, כן, כי בניגוד לתנועה הלאומית היהודית, כן, התנועה, הלאומיות הפלסטינית היא לאומיות, בתודעה שלה, לאומיות אזרחית, במובן הזו שהיא מכילה את כלל היושבים במקום.
כן, מודל יותר אמריקאי, נגיד.
כן, אפשר לקרוא לו ככה, כן, כאילו זה ההיגיון הוא לא היגיון, הוא היגיון של המרחב ולא של שאלת המוצא, ולכן אנחנו נראה גם יותר מאוחר תפיסות על אופן נגיד שבו דמויות מרכזיות, תפנות פלסטיניות מרכזיות, רואות בוודאי מזרחים כחלק אינטגרלי מהמסגרת, אפילו אם נלך על טענות של חאג' אמין אל-חוסייני ב-48, הוא מסמן את קו פרשת המים ב-1917. מי שהגיע בחסות הצהרת בלפור, הוא תושב לא לגיטימי. כל מי שהגיע עד הצהרת בלפור, הוא תושב לגיטימי. זאת אומרת, זה כולל גם את הקולוניזציה הציונית האופמנית. זה שתיארנו קודם. לפי קו, הבחירה בקו פרשת המים הזה, כלומר...
רמי שואל, אם אף אחד לא חשב שעדיף להישאר תחת נתינות בריטית, להיות אישות עצמאית, אבל תחת מטריה בריטית כמו אוסטרליה למשל, זה בעצם קצת מה שדיברנו על התפיסה הזאת של להיות חלק מהקומנוולת הבריטי, זה יכול גם להתאים בעצם למה שדיברנו על תפיסה, גם לתפיסה גליציאנרית כזאת, כן?
כן, אז פה אני כן רוצה, חשוב לי לחדד משהו, כי זו שאלה טובה ש... ואני קצת הדגשתי את זה בשיחה עצמה, אבל חשוב לי להדגיש את זה עוד פעם. מצד אחד, אז אפילו בבילטמור, יש לנו עדיין תפיסה של ה-commonwealth, זה מתורגם לנושא ה-commonwealth.
אתה רוצה להמלק בשורה מה זה בעצם התוכנית הזאת? כי הזכרנו את זה ככה עם פסינג.
התוכנית שהיא אומרת, שבעצם מבטאת את ההגדרה של השאיפה הציונית להשגת, זה ראשוני מהבחינה הזאת, ליצירה של מסגרת מדינתית, אבל היא נקראת Commonwealth יהודי, על כל השטח של פלסטין המנדטורית. כלומר, עכשיו, וזה הדבר
וזה
חשוב.
וזה מאיזה שנה?
זה מ-42. עכשיו, למה, וזה גם קשור, כן, ההיגיון שמתחיל מ-37, מתוכניות החלוקה למיניהן, כן, 37, אחד מהעקרונות המרכזיים, זה העובדה שהשטח שמיועד למדינה היהודית בתוכנית פיל, הוא גם טהור מנוכחות פלסטינית, מטוהר מנוכחות פלסטינית. הדבר הזה מוביל לזה שיש תוכניות טרנספר אופרטיביות על השולחן של התנועה הציונית מ-37. אבל מה שחשוב לי פה לגבי ההיגיון האימפריאלי הוא שההיגיון האימפריאלי הוא משמעותי לעמדה הדו-לאומית כל עוד הוא רק רכיב במערך ההזדהויות. למה אני מתכוון? אחת מהטענות, למשל, שיש לרביניאמי נגד אברהם אלמליח. כן, אברהם אלמליח היה יהודי ספרדי בן הארץ, שגם הוא בשנות ה-10 ביקר בחריפות את העמדה הבדלנית הציונית. אבל ואז הוא ב-28, אנחנו נראה כבר את אברהם אלמליח מתבטא בצורה של הם רוצים את כל המרחב הערבי הגדול. ואנחנו רוצים רק להתכנס בפינתנו הקטנה בלי הפרעה. מאמץ את ההיגיון.
גרסה המוקדמת של יש להם עוד 22 מדינות.
כן, זה אגב כאילו אחת הצוות, רק שהיא תמיד נאמרת בצורה אחרת, כן? העמדה הפלסטינית למשל אומרת, אתם מתקיימים כאי קטן בלבוקיינוס ערבי גדול. עכשיו, הרי מה האמירה שמנסים להגיד לתנועה הציונית? תפסיקו להיות אי. תפסיקו להיות אי. ורבי נימין אומר, כן, אנחנו צריכים להפסיק להיות אי, לא רק רבי נימין, גם הנס קון, גם הוגו ברגמן. ואלמליח לעומת זאת מבקר את העמדה של האי, וכשרבי נימין מנסה להסביר את הדבר הזה, הוא מזכיר, הוא אומר, העניין הוא רק התחלפות הרשויות, אבל מה שמשנה זה העם שיושב כאן, כן? מה שמשנה זה העם שיושב פה. והוא מצטט את נאסיף אל-חלידי, שאומר, בעקבות ועידה שהייתה אמורה להתכנס של נציגים יהודים וערבים בביתו של עורך אחד העיתונים הסורים החשובים אל-מוקטבס, מוחמד קורד אלי, ב-1913, אז היהודים באיזשהו שלב אומרים שהם לא צריכים, הם מבינים שהרשויות העות'מאניות לא יעשו להם בעיות כל כך. ואז נאסיף אל-חלידי אומר, תבינו, שלטון בא והולך, עם נשאר במקומו. עכשיו, ההגיונות האימפריאליים היה להם משמעות, כשבד בבד עם המודל האזרחי, הייתה גם הזדהות מקומית, כי היה ברור שזה לא רק הזדהות של קולקטיב ומדינה, מדינה אבסבורגית, המדינה האוסמנית, אלא בתווך צריך להיות הזדהות עם המקום שאתה חולק אותו עם, עם, עם קבוצות נוספות. כן, אז צריך לייצר איזה, נגיד בהקשר הגליצאי, צריך לייצר איזה מארג פולני רוטני יהודי. בהקשר הפלסטיני צריך לייצר מארג יהודי ערבי. ולכן ההיוותרות תחת שלטון האימפריה הבריטית כשל לעצמה איננה יכולה לבטא איזושהי תביעה לקיום משותף. כי היא כוללת בתוכה בדרך כלל גם יצירת רוב, כאילו גם מי שדיברו על, 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 על קיום כדומיניון, דיברו על יצירת רוב, דיברו על המשכו של השלטון, אפילו מי שיגיד, איתמר בן אבי, כן? איתמר בן אבי יש לו, יש לו מאמר שנקרא פלסטיניות אבותיות משותפה. ככה נקרא המאמר שהוא מפרסם בדואר היום, והוא מדבר על, על זה שיהודים צריכים לתפוס את עצמם כפלסטינים. אבל כשהוא מדבר על זה, הוא אומר, מה זה הפלסטיניות שהוא מתייחס אליה? זה אותה יצירה שנעשתה בגאוניותו של בלפור. כלומר, העמדה הזאת של לקרוא לעצמך פלסטיני, כן? כלומר, להשתלב מתוך תפיסה של אבותיות משותפה, כן? כשורשים משותפים של יהודים וערבים, היא מותנית ביצירה, במשענת הקולוניאלית. כלומר, זה משהו שמצד אחד עשוי להיות לו פוטנציאל נורא מעניין, מצד שני צריך לזכור שהוא נאמר מתוך הישענות על התשתית הקולוניאלית.
אוקיי, אני עובר לשאלה הבאה. דרור שואל מי תמך ברעיון הדו-לאומי בצד הערבי, ומה היה הגודל של המחנה הזה, ובעיקר איך התייחסו עליו שאר ערביי האזור. את האמת שאנחנו פגשנו מודל, בדברים שלך מודל די ספציפי של דו-לאומיות מהצד הערבי, זאת אומרת, זה בעיקר מה, אנשים שמוכנים לקרוא ולדבר עם... זאת אומרת, האם היה בצד הערבי אנשים שאמרו, בואו נכונן יחד מרחב משותף דו-לאומי, שיהיה בית משותף לעם הערבי ולעם היהודי?
אז בהקשר הזה צריך לזכור מה... על מה נדבר כשנדבר על דו-לאומיות ערבית. ופה אני רוצה להזכיר מחקר של מי שאני... אנחנו כתבנו סוג של ביחד בהרבה מאוד מובנים, ויש מאמר שנושא בדיוק את השם הזה. האם הייתה דו-לאומיות ערבית לקראת חקר הדו-לאומיות מצידה האחר, של אלי אושרוב. אלי עוסק בדיוק באופן שבו, איך צריך להבין בכלל דו-לאומיות מהצד הערבי. וזה, ופה אנחנו צריכים לשים את האצבע, וזה קשור לאופן שבו אני ניסיתי לדבר על דו-לאומיות דרך ביקורת על הרפרטואר הקולוניאלי התיישבותי הציוני, כפי שהוא מקבל, לפי הצורה שהוא מקבל בהקשר העות'מאני, בהקשר המנדטורי, בהקשר הישראלי. כי עבור יהודים שמעוניינים בדו-לאומיות, הם משתייכים לאוכלוסיית המתיישבים, והם מנסים לייצר איזושהי פשרה מול האוכלוסייה הילידית. הם אומרים, אוקיי, הם פונים לאוכלוסייה שלהם, ותקשיבו, אתם צריכים הסכמה שלהם. כלומר, הם באים מתוך... העמדה הערבית בתוך הסיפור הזה, והאופן שבו היא מדמיינת דו-לאומיות, היא השאלה של, היא עמדה פרגמטית. איך אני, באיזה צורה אני מכיל את מציאותו של המתיישב? מה מקומו של המתיישב בקהילה הפוליטית העתידית שאני מדמיין לעצמי? ובמובן הזה, פלסטינים כל הזמן, האמירה היא, תנטשו את הקולוניזציה, תנטשו את הנישול. אתם רוצים, אתם מחפשים, זה למשל, אני לוקח את הדברים של אכתר, שהוא אמנם מוסלמי הודי, אבל הוא אחראי על המהדורה האנגלית של העיתון הפלסטיני החשוב ביותר. אכתר אומר, תפסיקו את החלומות שלכם על יהודה המקראית, על יצירה של מסגרת שתקרא, תפקיע קרקע מהמרחב הערבי. אתם באים לפה, אתם באים לפה ככובש לארץ כיבושיו. תעזבו את זה. אתם רוצים להציל יהודים נרדפים באירופה. תסתכלו על המרחב הגדול, תוותרו על שאיפות הריבונות שלהם, תפסיקו את הקולוניזציה, ותשתלבו בתוך מסגרת.
אבל במובן הזה, האם זאת עמדה דו-לאומית, או שזאת עמדה פשוט שמזמינה יהודים להצטרף לקולקטיב הלאומי הערבי, אבל ללא הגדרה לאומית?
נכון, ופה זה באמת, פה באמת יהיה לנו, פה אני אמליץ על עוד מאמר חשוב בסיפור הזה, מאמר של שיקו בהר, שאומנם מתייחס להקשרים מאוחרים יותר, לשתי גרסאות המרקסיסטיות ביחס לעתידה של הארץ, הוויכוח בין החזית העממית ומצפן. כן? בשנות ה-60 וה-70. ושיקו בהר באמת מתאר את הפער בין החזון למדינה החילונית הדמוקרטית האחת. כן? הרי גם החזית העממית לשחרור פלסטין רואה קיום יהודי אינדיבידואלי כקיום שהוא לגיטימי לחלוטין בתוך המדינה החילונית הדמוקרטית הבאה, העתידית. לאחר הפירוק של המשטר הקולוניאלי. כי הם רואים את הקיום הלאומי כקיום קולוניאלי בבסיסו. ולעומת זאת, מצפן בהקשר הזה מבטאת את העמדה הדו-לאומית, כי היא רואה בקיום הלאומי רכיב מרכזי. אז באמת השאלה הזאת של האם זה מדינה חילונית אחת, זה, אני חושב שבהרבה מאוד היבטים מהגרסאות שמוצאות, הם כן כוללים זכויות קולקטיביות, כאלה או אחרות. אז אני כן חושב שהדבר הזה כן יכול להתאפס כדו-לאומיות. ושוב, נתתי את שני המקומות האלה גם כדי להיעזר בהם, כי אני חושב שהם מאוד משמעותיים לסיפור.
מצוין, תודה. אז האמת שיש עוד שאלה אחת, אבל אני מרגיש שכבר דיברנו עליה במהלך הפרק. אז אני אולי אשאל עוד שאלה אחת אחרונה, וזה שבתחילת הסיפור היה נגיד נוכחות יהודית ספרדית, או של היהודים מזרחים דוברי ערבית, מאוד מאוד משמעותית, נכון? ולקראת שלבים יותר מאוחרים של הסיפור, דיברת על ברית שלום, פתאום היו הרבה שמות גרמנים כאלה, והלאה, גם רב בנימין עצמו, אשכנזי, מה קורה לחבורה הזאת של הספרדים?
אוקיי, שאלה נהדרת, תלוי מי מהם. אז אני הזכרתי את אלמליח, שהוא בדיוק, ובאמת, הרגע הזה של אובדן המשענת העות'מאנית, כמשענת שמאפשרת את העמדה הפוזיציונית הספרדית. האובדן שלה מוביל ליותר ויותר כניסה של ספרדים בני הארץ, כן, אלה שלא עוברים תהליך של פרוליטריזציה, אני חלק מאליטה. כן, אנחנו צריכים לזכור שיש פה גם היבטים שונים. אנחנו, אולי נגיד על זה מילה. אז חלקם, אפילו ניסי מלול, שהיה רדיקלי ביותר, שאמר שב-1913 כותב וזוכה להערת עורך שמתנערת מזה, שעל ידי תרבותנו השמית נוכל ליצור לנו תרבות עברית ממש, כן, כאילו בוויכוחים על הקמת עיתון יהודי בערבית, הוא אומר שעל ידי השפה הערבית נוכל ליצור לנו תרבות עברית ממש. גם הוא בשלבים האלה כבר מאמץ את ההיגיון הקולוניאלי פחות או יותר. היהודים הספרדים משתלבים, הם מחפשים לעצם מקום כמתווכים. מתווכים במובן הזה שהם כבר, הם מתווכים שלהם, של האינטרסים הציוניים, גם הקולוניזטוריים, והניסיון לעמעם את ההתנגדות הערבית.
הם בעצם מין מסבירים בערבית את העמדה הציונית המיינסטרימית.
בדיוק, בהרבה מאוד היבטים זה. יש לנו חבורה שלא, שעוד ממשיכה להחזיק בעמדה ביקורתית. ביחס לדברים האלה, יצחק רפאל מולכו, אפרים חיים בן נחום, שהוא איש הפועל המזרח, יליד קרקוק, בעיראק, שגם נמצא בברית
שלום. שמגיע הנפט.
כן, בדיוק. גם יוסף מיוחס, הדמויות הללו עוד נמצאות וממשיכות לקחת חלק, אליהו אלישר גם, ממשיכות לקחת חלק גם בתקופה של קדמה מזרחה. יצחק רפאל מולכו הוא אחד מה, במובן הזה ולכן הוא אחד מהדמויות המעניינות גם, הוא ממשיך, הוא שוב, הוא בדומה לרבי בנימין העקבי ביותר, כן, ב-47 מנסה לתבוע את אי מימוש תוכנית החלוקה, ויוצא נגד המדיניות של בן גוריון כדי ללבות את המלחמה. אז יש דמויות שנמצאות שם, אבל צריך לזכור גם שיש לנו גם את אלה שעוברים פוליטריזציה. בהקשר הזה, זה יכול לנוע לשני כיוונים, או שמשתלבים, או שנוצרת עוינות בינם לבין
פועלים ערבים, כי הם מתחרים בעצם על אותם עבודות.
או שאנחנו נראה דברים הפוכים. למשל, יש גילוי דעת של פועלים מזרחים באזור יפו, אני חושב, בשנות המרד הערבי, איפשהו בין 30-39, שאומרים, אתם הרסתם את הקיום המשותף, פונים להסתדרות ולביתר. אומרים, אתם הרסתם את הקיום המשותף. אנחנו היינו יכולים להיות, אם זה כאשר, כן? עכשיו, אם אנחנו נלך כמובן הלאה, אז יש שם, יש פה עוד המאבקים במעברות כמובן, יהודים, נגיד יהודים עיראקים ובולגרים שמגיעים גם עם הניסיון הקומוניסטי שלהם והופכים להיות, כן, אבל זה...
אבל נראה שלא נלך הלאה, כי הזמן דוחק. באמת היה אפשר להמשיך, יש פה הרבה נושאים באמת מרתקים, וגם היה אפשר לדבר על הציר הזה של הדתיות מול חילוניות, שהוא מאוד מעניין, וזכרת עכשיו את הקומוניסטים, שזה בכלל סיפור שלם של מפגש יהודי-ערבי שלא הזכרנו, אז נראה לי שכן אפשר, אנחנו נוכל להמשיך לשוחח מחוץ המיקרופון, ולמאזינים כמובן נמליץ לקרוא את הספר, שהוא עיבוד של הדוקטורט שלך, שנקרא קדמה מזרחה, נכון?
נכון, קדמה מזרחה, רבי בנימין, דו-לאומיות וציונות שכנגד.
אנחנו כמובן נשים בתיאור הפרק קישור לספר, וזה מוביל אותנו באופן ישיר לפינה שחותמת את הפרק, והיא פינתנו האהובה, קידום עצמי חסר בושה. אז אם יש לך עניינים אקדמיים או שאינם אקדמיים, חוג שאתה עושה לילדים במקלט, כל דבר, אז אוזני המאזינים והמאזינות קרויות.
אוקיי, אז אני אגיד משהו קודם כל כללי, ואני קצת אשתמש בזה להוסיף דברים שלא יצא לנו להגיד קודם, וגם אני אוסיף גם פרויקט שאני שותף בו, ואני ארצה...
קדימה.
אז הדבר שהוא משמעותי בעיניי, באמת, וקצת ציינתי את זה בתשובה על השאלה שלך, על הנושא של היסטוריה אינטלקטואלית, ועל המקום שבו המסורת הפוליטית הזאת היא צופה פני עתיד, זה על החשיבות של הדיון בדו-לאומיות והרלוונטיות שלו לכאן ועכשיו, מהכאן ועכשיו המדמם, כן? כאילו, הדו-לאומיות כעמדה, יותר ויותר, אני יוצא לי לחשוב עליה בזמן האחרון, כאלטרנטיבה לשיח הביטחון, כאלטרנטיבת ביטחון אחרת לדוקטרינת הביטחון הישראלית. כמי שמגדירה אופק אחר ליצירה של ביטחון, של קיום בטוח. והדבר הזה, אני אגיד רק, ב-56 מדינת ישראל משתתפת במלחמה קולוניאלית פר אקסלנס, יחד עם בריטניה וצרפת, פולשת לחצי האי סיני בעקבות הלמתה של תעלת סואץ על ידי גמאל עבד אל-נאצר, וישראל כובשת את חצי האי סיני ואת רצועת עזה. ובשלב הזה כבר במשרד החוץ מתחילות להיות מתוכננות תוכניות של טרנספר בעזה, טרנספר שנקרא על ידי משרד טרנספר מרצון, או החזקה בכיבוש קולוניאלי סטייל צרפת באלג'יריה. ומוקם ממשל צבאי ברצועת עזה. וברגע הזה, אנשי איחוד יוצאים גם נגד הברית הקולוניאלית, וגם טובעים, אומרים, מה זה עזה? אומרים, כאילו, רגע, תחשבו. ובמובן הזה, דו-לאומיות ביסודה היא היציאה כנגד הדה-הומניזציה. היא ההומניזציה של מי שעומד מולך. מה זה עזה? מי נמצאים שם? זה אנשים שגורשו מרמלה, מיפו, מהמרחבים שנמצאים פה. כן? כלומר, כשאנחנו... עזה היא המיקרו-קוסמוס של המרחב, המרחב שהיה פה לפני 8 שנים. כן? כאילו זה היה מבחינתם.
אנחנו כמובן יכולים להפנות גם את המאזינים לפרק שלנו עם דותן הלוי, שעוסק בהיסטוריה של עזה.
ודאי, ודאי. דותן הוא... הדמות החשובה לנושא הזה. ואיחוד משקיעה מאמצים בשלב הזה, אומרת, רגע, תעשו משאל עם דמוקרטי ברצועת עזה. כן? ברצועת עזה מחוזקת תחת ממשל צבאי מצרי, הם תובעים למשאל עם דמוקרטי, אבל ואז הם אומרים, ומנצלים את זה, כן? צריך לזכור, מלחמת סיני, היום הראשון של מלחמת סיני, נעשה הטווח המוכר ביותר על ידי ישראל, אבל הקטן ביותר בתוך המלחמה הזאת, הטווח בכפר קסם. מוכר ביותר בגלל שזה נעשה באזרחי המדינה הפלסטינים.
מוכר ביותר בגלל כי הוא נחשף בכנסת.
ובגלל שהוא נחשף, וגם המשפט הידוע, כן? של של שאלת הפקודה הבלתי חוקית בעליל. אבל מה שחשוב זה שגם כפר קסם, טבח כפר קסם, חשף את המעמד הרעוע של האזרחות, שהיא אפילו איננה תעודת ביטוח בפני גירוש. ולכן העמדה של איחוד כושרת בהתנגדות שלה לממשל הצבאי הישראלי ברצועת עזה ב-56, היא כושרת בין ההבנה של מה זה עזה והתביעה העקבית שלהם לשיבת הפליטים, היציאה נגד העמדה הגלובלית של ישראל כבת ברית של הכוחות הקולוניאליים, והתפיסה שכל זה חייב להיות מלווה בשינוי המעמד האזרחי של פלסטין בישראל. פה אני רוצה להגיד פרויקט נוסף שבו אני רוצה גם לחשוב על הדו-לאומיות כעמדה פוליטית קונקרטית לכאן ועכשיו, דרך המקום של עזה ב-56 וגם עזה היום. והדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה על פרויקט שהייתי שותף בו של המרכז לאומנות דיגיטלית בחולון, שעוסק במוכוונות שלו, ההיסטוריה העות'מאנית של הארץ, ואחד הפרויקטים שיצאו מהקבוצה הזאת ששיתפה היסטוריונים ואומנים, היה פרויקט שנקרא מדריכה התוהה, שהיא סוג של אפליקציה שמספרת את הסיפור הלא מסופר של הנופים במרחב הזה של ישראל פלסטין, שההשקה של המדריכה התוהה תהיה, ושל הקבוצה הזאת ועבודות האומנות שנעשו במסגרתה, של לנסות לספר את ארץ ישראל פלסטין, כן, ואני בכוונה משתמש בשני השמות האלה ביחד, כשתי שמות שלא סותרים זה, אלא מתקיימים בחפיפה אלה לאלה, או משוחחים אחד עם השני כל הזמן, את הקיום המשותף, אז ההשקה שלו תהיה במרכז לאמנות דיגיטלית בחולון ביום שישי ב-5 לאפריל, ואני רואה בו איזשהו אופציה.
אפשר היום כבר להוריד באפליקציה?
אני עוד לא יודע אם זה בתהליכים עוד של...
אז כשיהיה תעדכן, אנחנו כמובן נוסיף לתיאור הפרק.
סבבה, ואני רואה בזה באמת כאילו איזושהי צורה מסוימת של תרומה לסרטוט האופק הדו-לאומי של המרחב הזה.
אוקיי, תודה רבה. אני חושב שלתשובות שמשאירות לנו עם הרבה שאלות ואופציות לדיון, דיון המשך שיכול להיות מאוד מאוד מעניין על הרלוונטיות של דו-לאומיות כרגע, ובאיזה אופן היא ממשיכה או לא ממשיכה את הדברים שפגשנו אצל רב בנימין, אבל זה נעשה בהזדמנות אחרת. אז אני רוצה שוב מאוד מאוד להודות לך. שיחה מרתקת בעיניי, ואני רוצה לסגור עם הדברים הרגילים. יש לנו פטריון, אז אם נהנתם ממה ששמעתם, או שלא נהנתם, אבל אתם בכל זאת רוצים שנמשיך לפעול, אנא תרמו בפטריון, באמת כל שקל עוזר, ואתם מכירים את שאר הדברים, יש לניל ספר, לעודד יש הרצאות, לי יש הרצאות וסיורים, יש לנו חלקנו עוד כל מיני פודקאסטים, הכל בתיאור הפרק כרגיל. זהו. אז שוב תודה. תודה לכם המאזינים.
תודה רבה.
ויאללה ביי.
היי, זה אני, עודד מהעתיד. אני רוצה להודות לתומכים שלנו בפטרון, שבזכותם אנחנו יכולים להמשיך לעשות את הפודקאסט הזה, ובייחוד לבוריס אוליינסקי, אסף קץ, אורן בצלאלי, יגאל רוזנברג, יוסף וייסמן, אביב דקל, אורי שומרוני, איתי קלדרון, שמואל הורוביץ, סגי יודוביץ, רן שחם, עודד מגר, ניר בנמי, ניתי בראון, יוחאי בנמי, יוגב רבל, ליאת קוזמה, מתן גולדבלט, משה יחזקאל, ליאור טפר, ענת ושיראל. נתראה בשבוע הבא.